لأخوان 11 أحمد منزل بن لحم بن كريم بن كرمال عن تحلات ليل شمونة عصر بنيسان وغيرة إسرائيل عن تحلات ليل شمعة عصر بنيسان نهجيم في دور الساعشة بين بيسح العصيرت عد دق العمر ופנש באותו זמן מתו תמידיו של רבי עקיבא אבל להרס ולקדש שפיר דמה בנישואים למה מי שקפץ וחנס אין עונשים אותו ומדלק בעומר ואילך הכל שני נוהגים שלא להסתפר על דג לעומר שאומרים שאז פסקו מלמות ואין להסתפר עד יום למדלת בבוקר אלא אם כן היה יום לג וערב שבת שאז מסתפרים בו פני כבוד השבת. יש נוהגים להסתפר בראש חודש אייר וטעות הוא בידם. מי שהוא בעל ברית או שמל את בנו, מותר להסתפר בימי הספירה לכבוד המילה. נאמר בתורה, ולחם וכלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קורבן אלוהיכם. כשיש בית המקדש קיים, העומר הוא שמתיר לאכול בתבואה חדשה של אותה השנה. כלומר, מה שנקצר מהתבואה לפני חג הפסח, אסור לאכול ממנה. עד שיביאו קורבן העומר. כשהיה בית המקדש קיים, העומר היה מתיר לאכול מתבואה חדשה. כשאין בית המקדש קיים, יש משמעות, לא תאכלו עד עצם היום הזה, יש אומרים עד ועד בכלל, ויש אומרים לא, עד ולא עד בכלל. כלומר, אם העיר המזרח תקף זרחת השמש של יום 16, היא המתירה לאכול מתבואה חדשה. ומי שאומר עד ועד בכלל, כל היום כולו אסור לאכול, עד הערב. בערב כבר יהיה מותר לאכול. בין למור בין למור, אפילו אם נאמר שהפירוש הוא עד עצם היום הזה, אם העיר המזרח, העיר זרחה השמש ביום 16 בבוקר, אז כבר מותר לאכול מתבואה חדשה, בא רבי יוחנן בן זכאי ותיקן שיהיה יום הנף כולו אסור. יום הנף, הניפחים את העומר, שמניפים את העומר. זה כשמו יום הנף. הוא תיקן שיום הנף כולו אסור, עד הערב. זה שכתוב בגמרא במסכת סוכה ומאלף, כזירה שמי יאמרו, אם תתיר להם תקף מיד אחרי זריחת השמש, לאכול מתבואה חדשה, מהרה בימינו יבנה בית המקדש, ואז יצטרכו לחכות עד קורבן העומר. אנשים לא ידעו, יאמרו, הנה כל השנים אכלנו תקף אחרי זריחת השמש. ולא ידעים שאותו הזמן עדיין לא היה בית המקדש, עכשיו שיש בית המקדש צריך לחכות עד שיקראו קורבן העומר, ואז יצטרכו לחכות כל היום. לכן תיקן רבי יוחנן בן זכאי שיהיה יום הנף כולו אסור. כנמצאנו למדים, יום 16 בניסן אסור לאכול מתבואה חדשה. מתי כבר מותר יהיה לאכול פה בארץ ישראל? יום 16 בערב, ליל 17 בניסן כבר מותר לאכול מתבואה חדשה. ואילו בחוץ לארץ, שם יש שני ימים טובים של גליות, אז בכוח ספקד יומה, אז מחכים עוד יום אחד. כלומר, לא, אין אפשרות להם לאכול עד זה שמונה עשר בניסן. כי 15 ו-16 זה יום אחד חשובים, כאילו 16 אולי כמו 15, כיוון שהוא יום טוב, מוצב שני של גליות. אז למחרת היום זה 17, אז מחכים 17 כולו עד הערב, ואז יהיה מותר להם לאכול מתבואה חדשה. יש מחלוקת בגמרא במנחות ומחיית. יש מדע אמר חדש בזמן הזה זה אורייטה. יש מדע אמר לא, זה מדרבנן. מי שאומר שזה אורייטה, צריך לחוש שספקה דיומה. כמו כל ספק אורייטה לחומרה, אז מחכים עד דר שמונה עשר בניסן. מי שסובר חדש בזמן הזה אסור רק מדרבנן, הוא אומר שספקה דיומה, לא חשינה, ספק דרבנן לכולם. אבל הגמרא שם הביאה, רבנן דיבר רב אשר, לא אחלה עד אורתה דתמלסר, ליל 18. אז למה? פני קסר רי, חדש למען הזה זה אורייתא. וכן, וחדש נוהג, כפי שאמרנו, גם בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ. כך כתוב במשנה, במסכת עורלה, חדש נוהג מן התורה בכל מקום, מן התורה. גם כן, כך באמת הלכה כמו סתם משנה, אף פי שיש בזה מחלוקת. במשנה במסכת קדושין המדווה, יש בזה מחלוקת. שם כתוב ככה, כל מצווה התלויה בארץ, נוהגת רק בארץ. כל מצווה שאינה תלויה בארץ, נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ. חוץ מן העורלה והכלאיים. ובאליעזר אומר, אף החדש. מצווה תלויה בארץ, הכוונה שתלויה בקרקע. כמו תרומות, מעשרות, שביעית, תלויה בקרקע. נוהגת רק בארץ, בחוץ לארץ נוהגת. אין תרומות מעשרות בחוץ לארץ. אין דין גם כן שביעית בחוץ לארץ. למה תלויה בקרקע, בקדושת הארץ. חוץ לארץ אין שם קדושה. לכן אין שם שביעית. ושבתה הארץ שבת להשם, זה בארץ ישראל, זה שביעית. בחוץ לארץ אין שביעית. זה דבר תרומות, מעשרות. וכל מעשר הארץ, מפרי הארץ, מפרי העץ, קודש להשם. כן, זה קודש שיש בקדושת הארץ, לא בחוץ לארץ. לכן דברים האלה אינו נוהגים רק בארץ. דברים שאין תלויים בארץ, אלא בגופו של האדם, כמו הנחת תפילין, כמו כל יום בכור, נוהגים בין בארץ ובין בחוץ לארץ. אפילו שכתוב, ויך כי ביאך השם את ארץ הכנעני, והעברת כל פתח רחם להשם, אז משמע שזה תלוי רק בארץ? לא, זה לא תלוי בארץ. אלא תעשה את המצווה הזאת, כדי שבזכות זה תזכה לבוא לארץ. לכן גם כל החג חוויה לאות על ידיך ותוספות בין עיניך. כתוב לפני כן, ויך כי ביאך השם את ארץ הכנעני. אז מה משמע שזה תלוי בארץ ישראל? תפילין בין בארץ ובין בחוץ לארץ. אז אפילו שכתוב כי ביאך השם, זה רק עשה מצווה זו כדי שבזכותה תיכנס לארץ. אבל אין פירושה שנוהגת רק בארץ, כי זה תלוי בגופו של האדם. אם כן, מה לי בארץ, מה אני בחוץ לארץ. בכל מקום, מקום צריך לעבוד את השם. אבל מצווה שהיא תשורה עם הקרקע של הארץ, כמו תרומות המעשרות, כמו שביעית, קריאה כרם נוהגים בארץ. קריאה כרם, לא תזרע כרמך כלאיים, שאסור לזרוע תחת הגפנים, אסור לזרוע תחתיהם זרעים. אם זה שאר עננות, זה לא אסור. אבל גפנים של ענבים, התורה הקפידה, אסור לזרוע שם כלאיים, פן תקדש המלאך זרע אשר תזרע ושבועת הכרם. תקדש, פרשו רבותינו, תוקד אש. שאם עבר וזרע כלאיים תחת, זרע איזה זרעים, ירקות, תבואה, תחת הגפנים, אסור בהנאה, תוקד אש, צריך לשרוף את זה. גם את הגפנים אסור לאכול אותם, גם את התבואה שתחתיהם אסור לאכול אותם. התורה הקפידה על זה בעיקר בגפנים, לא בשאר עדנות. ולכן, אם אנחנו לוקחים למשל גפנים מהערבים, אף פי שיש בהם הרבה רשעים שזורעים קריאה קרן, אני קורא אותם רשעים כדי שבנוח מצווה על הכלאיים. כך הגמרא בסנהדרין נ"ו אומרת, וכך פסק הרמב"ם, שגם בנוח מצווה על קריאה הקרן. אסור לו לעשות קריאה קרן. ואף על פי כן, אם עבר ועתה, אנחנו לא יודעים, אנחנו קוראים ממנו ענבים. אנחנו יודעים איפה הענבים האלה, אולי זרע תחתיהם ירקות, זרעים אחרים. אז נאסרו לכאורה בהנאה. אנחנו אומרים, כל זה פריש מרובה פריש. רוב הענבים, אין בהם, לא זורעים תחתיהם זרעים וירקות, לכן אנחנו סומכים וקוראים ענבים סתם מהשוק. יש גם יהודים שהם לא דתיים, ואולי גם הם עושים ככה, מלטבים את האדמה תחת הגפנים שלהם, אולי ישימו גם כן זרעים, ירקות, מי שלא אכפת לו מתורה, מי שאין לו דעת מה זה אכפת לו, מה זה מעניין אותו. הוא רוצה לנצל, רוצה להרוויח, הוא חושב שהוא מרוויח. כן, והוא אחר כך משווק את זה ברחוב. אנחנו לא יודעים מאיפה הענבים האלה, מאיפה הזרעים האלה, אנחנו קונים אותם, בגלל שסומכים, אנחנו על הרוב. רוב האנשים לא עושים את זה. רוב האנשים יש להם קרקע אחרת ולא צריכים לנצל כל סנטימטר אחד בשביל דברים אחרים. לכן כיוון שרוב הענבים הם בסדר, אומרים כל זה פריש מרובה פריש. הרוב זה בסדר. אז לכן אנחנו צריכים שזה היתר. בפרט שיש, כמו שאמרנו, זה דבר שהוא מועט מאוד, אנשים מעטים שעושים את זה. רוב האנשים לא עושים את זה. לכן כשמביאים את זה לשוק, אנחנו לא צריכים לחוש למיעוטה למיעוטה שמי הלכו ועשו דבר כזה. השאלה הזאת נשאלה כבר בזמן המבית. אמר בי את החברו של מרן, הרב משה ברבי יוסף טירני. הוא נשאל בדבר הזה, שאז זמנם כל החקלאות הייתה בידי גויים. והיו קונים מהם, יוצאים לשוק וקונים פירות, ירקות, ענבים, כל הדברים האלה. ושאלו את הרב איך אנחנו סומכים לקנות מהם, שמהענבים האלה הם תקרי הקרן. חששה של עורלה אז לא היה כל כך קיים, מפני שהיו הרבה זמן היה עד שהיו יוצאים מהפירות. והעורלה מונים מיום הנטיעה, לא מיום של נתינת הפירות. כבדל הכלל היו כבר עוברים 3 שנים. אבל הבעיה הייתה בשקרי הקרן. על זה הרב ישיב להם, כל זה פריש, מרובה פריש, הרוב זה לא זורעים תחת הענבים, ולכן הרב יטיב את זה הלכה למעשה, כך עושה גם הרב שידה, בשם הסבא שלו, רבי אברהם אזולאי, בעל ספר חסד לאברהם, שגם הוא נשאל בשאלה הזאת, ואותה התשובה, שכל זה פריש מרובה פריש. וכן אמרנו, כל מצווה שהיא תלויה בארץ, אין לנו הגת אלא בארץ. חוץ מן העורלה והכלאיים. עורלה, לכאורה, זה תלוי רק בארץ. היום קראנו בפרשן, כי תבואו לארץ ונתעצם כל עת מאכל, בערתם עורלתו את פריו, 3 שנים יהיה לכם ערלים, לא יהיה אחר. כי התורה אסרה את הפירות 3 שנים הראשונות, לא 3 שנים משעה שנותן פירות, 3 שנים מיום הנטיעה של העץ. ביום נטיעת העת מונים 3 שנים. ב3 שנים האלה לא מונים אותם מעת לעת, יש דרכים בזה, 30 יום בשנה, 70 שנה, אם נטעו אותם למשל נגיד בי"ד באב או ט"ו באב, אז יש 2 שבתות צריך לקליטת הנטיעה, כל נטיעה צריכה להיות 2 שבתות, כלומר 14 יום בשביל לקליטת הנטיעה. ב30 יום בשנה, 70 שנה, אז אם הוא נטע למשל בי"ד באב, עד ראש השנה נקרא שמו שנה אחת, כמו שעברו רק 44 ימים, חושבים אותם כאילו עברה שנה שלמה. למה 30 יום בשנה חשובים שנה, ו-14 יום בשביל הקליטה של הנטיעה, אז זה מספיק 44 ימים. ואחר כך בסוף מונים עוד 2 שנים על זה, אחר כך מה שצומח אחרי ט"ו בשבט, כי ראש השנה לנו זה ט"ו בשבט. אז אחרי מה שצומח אחרי ט"ו בשבט, הכל נקרא שמו בשנה הרביעית, שמותר באכילה אחרי פדיון. מה שכתוב, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש שילולים להשם, דרשו רבותינו, אל תקרא הילולים אלא חילולים, מחלל אותם עד שווה פרוטה אחת, ובזה נעשים כל הפירות מותרים באכילה. 3 שנים הראשונות אסורות, אסור גם בהנאה. לא רק אסור לאכול אותם את הפירות, אסור למכור אותם אפילו לגויים. אסור להסיק אותם תחת כבשילו, אסורים בהנאה לגמרי, שלא יהנה מהם כלל. אבל בשנה הרביעית, מחזל אותם עד שווה פרוטה, בזמננו, מחזל אותם עד שווה פרוטה, את הפרוטה משמיד אותה, ואת הפירות אוכל אותם. מברכת שקדושה למסלב וצבענו על פדיון כרם רבעי, או על פדיון נטע רבעי. אם זה כרם, אנו על ענבים, אז מה פדיון כרם רבעי? בסדר, בסדר. ואם זה ישאר עננות, הפדיון נטע רבעי. כך יברך, ואחר כך מניח את הפרוטה הזאת, ואם זה כל זה כשהם תלושים, תרש אותם כבר מהפרדלת. אבל הוא תולש לאט לאט, הוא לא לוקח אותם כל בבת אחת, אז מה יעשה? הם פודים במחובר, הפדיון צריך להיות בתלוש, לא במחובר. לכן מה הוא עושה? הוא אומר, כל הפירות האלה שנמצאים כאן, כולם מחוללים עד שווה פרוטה שיש לי במטבע הזה, לכשיתלשו. הוא ממלש, לכשיתלשו. ומצניע את אותה הפרוטה, לא משמיד אותה תקפו מיד, וכמה כמה כשהוא תולש, מיד חל הקדושה על הכסף הזה, והפירות עושים לחולין. לכן, כמה כמה שהוא תולש, מותר לאכול. זהו פדיון רבעי. אחר כך, אחרי שתלש כבר כל הפירות כולם, אז לוקח את הפרוטה הזאת, משמיד אותה. פרוטה היום יכולים לקחת מטבע שיש בו 10 אגורות, יש בו פירוטה ויותר. אם כן לוקח מטבע של 10 אגורות, וכל הפירות האלה שיש בקרם הזה, בפרדס הזה, מחוללים עד שווה פירוטה במטבע הזה. ומצניע את הפירוטה הזאת במקום שמור, וכמה כמה שהוא תולש, כמה שהוא תולש, תק נתפס, יוצא הפרי לחולין, ונתפס קדושתו במטבע. אחר כך אחרי שכבר נטשו כל הפירות, משמיד את זה, את המטבע. זהו נקרא שמו כרם רבעי או נטע רבעי. כרם בענבים, נטע בשאר פרדסים. בית המקדש קיים, היה צריך לפדות את הכרם רבעי, הוא וחומשו, צריך להוסיף גם חומש, כשבויו, לא בפרוטה אחת, כפו השבוי שלו, באים מביאים שמי, מעריך כמה שמים כל הפירות האלה, נגיד יאמר, למשל 100 זהובים, צריך לתת 125 זהובים, כמו שכתוב, איש כי יגאל במעשרו חמישיתו יוסף עליו. שם מדובר מעשר שני. ורבותינו למדו קודש קודש גזרה שווה במעשר שני. פה כתוב, יהיה כל פירות קודש שלונים להשם, ושם כתוב, בכל מעשר הארץ, קודש להשם. אז מה להלן, כשהוא פונה את המעשר, צריך להוסיף חומש, גם כאן נוסיף חומש. אז שווה 100 זהובים, אז צריך לתת 125 זהובים, ויאמר, אלה הם פדיון של כל הכרם הזה. ואת 125 זהובים האלה, עולה ואוכל אותם בירושלים. קונה כל מיני מצרכים שרוצה לאכול, כל מיני מצרכי מזון, ואוכל אותם בירושלים. זה בזמן שהיה בית המקדש קיים. עכשיו שאין בית המקדש קיים, אין חומה, אין ירושלים, וגם כן אסור לאכול בטומאה, צריך לאכול את זה בטהרה, כולנו צמאי מתים. לכן אין לו פדיון אחר, מספיק לו פירוטה אחת, העיקר הוא שיבדיל אותו על פירוטה אחת. שבוי פירוטה, אז הוא אומר, כל זה, כמו שאמרנו, כל הפירות האלה מחוללים על שווה פירוטה אחת, הוא ברך, ושכדו שם מצבנו על פדיון, ואחר כך הוא אומר שיהיה מחולל על הפירוטה הזאת, ואז כל הפירי יוצא כולו לחלום, כל כמה שהוא תלוש אותו. אם כולה תלושים, אז מיד יוצאים לחולים. ואם הם מחוברים, עדיין לא נתפס את הקדושה, רק אחרי שיתלשו, לכן זה יאמר בפירוש, כל הפירות האלה, לשיתלשו, ויהיו מחוללים על שווה פרוטה שיש במטבע הזה. זה אמרנו עורלה ורבעי. בשנה החמישית, כבר לוקחים את זה כמה שרוצים. בשנה החמישית, תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו. כמו שאומר ראשי, אני אגיע כל כך הרבה שנים, עד שנה החמישית, עד שאני אוכל מהפירות האלה, זה תדע לך. אם אתה שומר את המצווה הזאת, הקדוש ברוך הוא יוסיף לך פירות, יוסיף לך פירות טובים, יהיו פירות עסיסיים, לא יהיה טעמו כטעם תבן, כמו שאתה אוכל איזה בקר, איזה שור, אלא תאכל טעם, טעם לשבח. להוסיף לכם תבואתו. שאתה שומע, הזורעים בדמעה, ברנה יקצרו. זה הכוונה של הפסוק לעודד את המצווה הזו. כי לצערנו הרב, אלה שהם חילוניים, לא מאמינים בתורה. מה הם עושים? הולכים בתקן בשנה הראשונה השנייה, יש להם פירות, מוכרים את זה בשוק. משעשרים את הכסף בכיסם. חושבים, עושה עושר ולא במשפח, בחסי אמר ועזבנו. חושבים שהם עושים עושר. אבל סופו של דבר, אחריתו יהיה נבן גם כן. זה מה שיהיה, ואותו באדם שהוא לא מאמין בתורה. אנשים שהם עד שמיים, מיד כשרואים שיש פרחים כבר של הפרי, תקף מיד משאירים את כל הפירות. לא מחכים עד שיצמחו פירות, אחר כך ילכו ויאבדו אותם, ישמידו אותם. זה בעיה, למה להם להיכנס בבעיות? מיד כשיש הפרח של הפרי, תקף מיד חולים, משאירים את כל הפרחים, וגמרנו. שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, אחרי שלוש שנים כבר אחר כך הפירות, כבר אפשר לחלל אותם, אז אי אפשר יהיה לאכול אותם. לכן במשנה כתוב כך, חוץ מן העורלה והכלאיים. עורלה נוהגת מן בארץ, מן בחוץ לארץ. לא רק בארץ ישראל היא דין עורלה, גם בחוץ לארץ היא דין עורלה. אלא מה, בחוץ לארץ ספק עורלה מותר, בארץ ישראל ספק עורלה אסור. אם אתה מסופק כגון שיש ספק שקול, אם יש רוב, אז אומרים כל זה פריש מרובה פריש. אבל כשיש לך ספק שקול, אתה יודע שזה הארגז בא מפירות של עורלה. ועוד ארגז יש שהם מפירות טובים, כשרים. ונתערבו שני הארגזים, אפילו ספק. ספק עולה בארץ ישראל זה אסור. בחוץ לארץ ספקו מותר. תורה לא אסרה בחוץ לארץ כמו ארץ ישראל. בארץ ישראל נוהגת מן התורה, בחוץ לארץ הלכה למשה בסיני. זה שכתוב שם. חדש נוהג שרו בחוץ לארץ מן התורה, בכל מקום מן התורה. העורלה הלכה. חוץ לארץ, הלכה משם סיני. והכלאיים בדברי סופרים. כלאיים זה כלי הקרן. כלי הקרן שעמדתי שאסורים אפילו בהנאה. בארץ ישראל אסורים בהנאה. בחוץ לארץ מותרים בהנה. אם עבר וזרע אותם, קרי הקרם, מותרים. אבל לכתחילה אסור לזרוע אותם, חכמים גדרו. זה לא מדאורייתא. מדאורייתא גם הכלאיים, קרי הקרם, נוהג רק בארץ ישראל. לא תזרע כרמך כלאיים, כרמך קרם של ארץ ישראל. בחוץ לארץ אין זה קרי הקרם. אבל כיוון שזה אסור כל כך תורה החמירה בזה, ואסרה אותה בהנאה, אסרו חכמים לזרוע קרי הקרם בחוץ לארץ. אדם שהוא חקלאי, יש לו שדה, והוא רוצה לזרוע גפנים, ולמטה מזה רוצה לשים שם זרעים, ירקות, זה אסור לו, בחוץ לארץ. מדרבנן, לא מהתורה. ואם עבר לזרע, מותר. כל הזרעה מותרת, גם הגפנים וגם הזרעה. כל הכלאיים האחרים אסורים לכתחילה, ובדיעבד מותרים. דהיינו למשל, חטים מוסעורים. אם אתה זורע ביחד, חטים מוסעורים, זה כלאיים, זה אסור. זה כתוב, שדך לא תזרע כלאיים. זה שדך, כל שדה, כל זריעה שהיא כלאיים, בין אם זה תבואה מין בשאין או מינו, בין אם זה תבואה וקוטניות, קוטניות ותבואה, או זרעים, ירקות ותבואה, אם עושה את זה ביחד, זה גם כן אסור. למה מן התורה יש בזה? אבל התורה לא אסרה את זה בדיעבד. עבר וחסר, הזרעים מותרים. כתוב בגמרא, בזמן שהיה בדין תקיף, היו מפקרים את כל השדה, היו תולשים להם את כל הפקרות האלה, מאבדים אותם, משמידים אותם. לא שזה אסור מדינה, אבל בתור כנס. אבל עכשיו אמרתנו הרבים, אין בדין, יש שלטון ביד חכמי התורה. השלטון ביד הכופרים, ביד רשעים. עושים חג העצמאות, עושים הליל, וברכים ברכות לבטלה. על מה השמחה הזאת, מוחמד הזאת עושה? אנחנו רואים יום-יום הפרצות הולכות מתגברות. פתאום חיפה גם כן מותר גם כן לפתוח קולנוע, פתאום בפתח תקווה תבורי השם, השם יתבר אותו, ישמור אותו ירתון, ישמור את עצמותיו ירתון. וכן זה הדרך, כל הפרצות האלה, ובאים ועושים הליל, כאילו לא קרה כלום, כל הצרות האלה, כל הגזרות, כל השמועדות האלה, כמו שלא קרה כלום. ואם אנשים לא כואב להם, זו נחלו את שבר עמי, ועושים הליל, עושים ביום חג העצמאות. איפה ההליל הזה? איפה השמחה הזאת? ולשמחה מזו עושה, לצערנו הרב. טוב, נחזור לעיינים שלנו. כמו שאמרתי, הכלאיים הם אמנם לכתחילה אסורים, אבל בדיעבד מותרים. רק כלאי הכרם, התורה הקפידה על זה ביתר שאת, ואמרה, פן תוקד אש, תקדש, תוקד אש, שאסורים בהנאה. הווה אומר, עורלה אסורה בהנאה. כלאי הכרם אסורים בהנאה. ושאר כלאי זרעים מותרים בהנאה. וכן, אמרנו עכשיו, חוץ מן העולה והכלאיים. בא רבי אליעזר ואומר, אף החדש. מה פירוש אף החדש? כלומר שהחדש גם כן נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ. אתה אמרת חוץ מן העולה והכלאיים, אני אומר לך, גם החדש נוהג בחוץ לארץ. מה משמע? משמע את הנקמה, סובר שהחדש נוהג רק בארץ ישראל, שזה תלוי בקדושת ארץ ישראל. בא רבי אליעזר, הוא מוסיף, הוא אומר, לא, לא נכון. אלא גם חדש נוהג גם בחוץ לארץ. איך הלכה? יש לנו מחלוקת פה, תנא קמא ורבי אליעזר. הלכה כרבי אליעזר. כפי שיש משנה במסכת עורלה, משנה, סתם משנה, כתוב שמה חדש נוהג מן התורה בכל מקום. כן, הלכה כרבי אליעזר, כפי שסתם משנה כמותו. וכך פסק שמה הריף, הריף והראש, הרמב״ם, כולם פסקו, חדש נוהג מן התורה בכל מקום, בין בארץ ובין בחוץ לארץ. וכבר הזכרתי שבאקלים של חוץ לארץ, שם הבעיה רצינית. פה אצלנו, ברוך השם, האקלים פחות או יותר בסדר. עד שהם כותרים את התבואה, אם זה חטים, אם זה שעורים, זה כבר מגיע כבר ה-16 בניסן, וכשכותרים את התבואה זה כבר עבר 16 בניסן. כי גם השעורים, שהם יותר מוקדמים, קציר השעורים הוא יותר מוקדם מקציר החטים. ואף על פי כן, גם כן עפרוב זה... סמוך לניסן, סמוך לפסח, אז לא קוצרים אותם, מחכים אחר 16 בניסן, ב-16 בניסן מתיר את כל התבואה. וכל שהתבואה מושרשת באדמה, מושרשה באדמה, אף על פי שעוד לא נקצרה, 16 בניסן מתיר אותה. אבל אם עוד לא נזרעה התבואה, זרעו תבואה אחרי 16 בניסן. כל תבואה כזו שנזרעה אחרי 16 בניסן, לא הייתה בעולם עליהם 16 בניסן. או אפילו זרעו אותה, נגיד למשל, בערב פסח. אז לא הספיקה להשריש באדמה. יש מחלוקת בזריעת, בקליטת הזריעה של תבואה. אם גם כן צריך לחכות שבועיים, שתי שבתות, כמו שאמרתי, בקליטת הנטיעות של העידנות, או זה בשלושה ימים מספיק. יש בזה מחלוקת. תרומת הדשן כותב מספיק שלושה ימים. אבל הדגון מרבבה, הגאון בעל נדע ביהודה, סבר צריך עוד שתי שבתות. גם הגאון מבינה, משיג על זה בתרומת הדשן, אומר צריך עוד שתי שבתות. כך כותב גם שאגת אריה. אם כן, יש בזה מחלוקת האחרונים בזה. אם זרעו בערב פסח, זה רק שלושה ימים, עד שישה עשר בניסן, יש שלושה ימים רק. אם נאמר צריך עוד שתי שבתות, אז לא נקלטה טוב, זריעה. אם זרועים אותה שבועיים לפני שישה עשר בניסן, אז לכל הפחות הושרשה כבר באדמה, מה שישה עשר בניסן מתיר אותה. אפילו שהקצירה הייתה אחרי שלושה, ארבעה חודשים, חמישה חודשים, לא משנה. כבר הייתה מושרשת באדמה. אבל אם לא הייתה מושרשת באדמה, זרעו בשישה עשר בניסן עצמו, או אחר מכן, אז בוודאי עוד לא נקלטה יפה באדמה. אז לכן צריך לחכות עד שישה עשר בניסן של שנה הבאה. לפני כן אסור לאכול. לאו מן התורה, מי שאוכל מהתבואה הזאת, לאו מן התורה. ולחם וקדים וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. כי התבואה הזאת צריך לחכות עד שיבוא שישה עשר בניסן, עד עצם היום הזה שישה עשר בניסן הבא, ואז יהיה מותר לאכול באותה תבואה. לכן בחוץ לארץ אמרתי זו בעיה, וששם האקלים שלהם שונה משלנו, ויש הרבה מקומות שהקיץ שלנו החורף שלהם, החורף שלהם, וכן על זה להפך. אז הם זורעים מתי? כשאנחנו למשל זורעים פה בחשוון, הם זורעים באייר, בסיוון. אז כשהם זורעים שם, אחרי ארבעה, חמישה חודשים, שישה חודשים, קוצרים את התבואה, כבר עדיין לא הגיע שישה עשר בניסן, צריך לחכות, תשאיר אותה במחסן, עד שיגיע שישה עשר בניסן, אחרי חמישה חודשים, ואחר כך יהיה מותר לאכול מתי התבואה. זו תבואה חדשה. מי שאוכל ממנה, יש לה מן התורה. וכן, אתה באמת, סערת רוחות בחוץ לארץ, בפולניה, מקומות האלה, בארצות אירופה, כולם דנו בנושא הזה, כולם התחבטו בשביל חוץ לארץ, היה קשה מאוד לחכות, להשאיר את התבואה, מוכרים אותה בשוק. אנשים קונים גם כמגויים, איפה קונים? קונים מגויים, קונים תבואה. מי ישב לחכות, תכניס, להחסן לו תבואה שישה חודשים שמן המור, שישה חודשים המסמים עד שהגע שעת המנסה. היה קשה מאוד. היו יחידים, יחידי סגולה, היו מוסרים את נפשם. ולא היו אוכלים תבואה חדשה. אבל רוב העם היו אוכלים תבואה חדשה. על מה הסמכו? הסמכו על דברי הבית חדש. רבי יואל סירקיש כתב בספרו, בית חדש, בסימן רצת דגימל, שמצא בתשובה של רבנו אביגדור, אחד מגדולי בעלי התוספות, שגם כן הוא מסתמך על ריבה, אחד גם כן מגדולי בעלי התוספות, רבנו יצחק בר אשר, שכתבו שלא נוהג חדש רק בתבואה של ישראל, ולא בתבואה של גויים. זה מה שמצאו, וכיוון שזה תבואה של גויים, שם אין חקלאות של ישראל. כל התבואות שם, מי עושה אותם? הגויים. אז אחרי הם מצאו לזה פתח כדי להתיר. אבל תוספות מפורש, לומר להפך. תוספות שלנו, מסכת קדושין, דף למד זין, מביאים שם ירושלמי. הירושלמי שם שואל שאלה. אתה אומר, כל דבר שהוא, שכל מצווה שהיא תלויה בארץ, אז אין הנוהגת אלא בארץ. וכל מצווה שלא תלויה בארץ, נוהגת בין בארץ בין בחוץ על הארץ. חוץ מעורלה וכלאיים אמרנו, אפילו שהם לא תלויים בארץ, אפילו שהם תלויים בארץ, לכאורה, זה עניין של קרקע, נוהגים בין בארץ בין בחוץ על הארץ. מקשה הירושלמי. למה לא שנה גם כן חלה? הלא חלה נוהגת גם בחוץ לארץ. כמו שכתוב שם בגמרא, חלת חוץ על הארץ, היו מאכילים אותה לכהן שטבה לקריו. אפילו שפה אסור לאכול חלה, צריך לאכול אותה בטהרה, כולנו טמאי מתים. אבל בחוץ לארץ לא גזרו, אלא עמי שטומאה יוצאת מגופו, ואם כהן הולך וטובל, אפילו שעדיין לא הייתה ערב שמש, מותר לאכול חלה בחוץ לארץ. יש מדע אמר שמותר לבטל אותה גם כן ברוב, וכן, הגברה שם מפרפלת בדין חלה של חוץ לארץ, חלה של חוץ לארץ גם כן, הם מפרישים חלה. הלכה למעשה, כתוב גם בגמרא בבכורות דף כ"ז, וכך פסקו כל הפוסקים. וכן, הנה חלה נוהגת בין בארץ ובין חוץ לארץ, אף אפי שהיא נזרעת באדמה, וכן זה חובת קרקע. ואפילו הכי נוהגת, למה אתה אומר חוץ מהעורה והכלאיים, ולמה אתה חוץ גם כן מחלה? قبل بير عسير وصيف حدش لما لو وصيف حلا قام كيف مش واقع مرة لو شو نهى التنائي لدبار شنو هيك بين بشل إسرائيل بين بشل قويم عرا هيك بين بشل إسرائيل بين بشل قويم كريها كريم بين بشل إسرائيل بين بشل قويم حداش أتو دبار أبل حلا ميشي إم قوي لا شو ذي عسا بطورا من حلا متى حيبين بحلا راك يهودي شو المقلقل تعسا شو لا شو تعسا أن بيدوه متحيبت كبارها عسا الرس بحلا رشيت على صوت خيم كتو رشيت خيم بروش الجوي انت كمان شو هو مشان يهودي لا شي تعسى بايش بشعور شي حلا شو هو كيلو 666 جرام ليش شعور حلا كما شو كتب مران تكخ درهم 520 درهم بزي شو شو مي هرمبام كخ كتب هرمبام اتحلات مسخت عديوت وقام بحبوره بالخوت بالكوريم شي شعور حلا زي 520 درهم بالفيا حشمون شي درهم شدانو نحن يودعين كل درهم ذيش 3 جرام بسيك 2 هذا يتي كيلو 666 جرام ذي الشعور شحيامي ما ذي بحلق هذا كيش يهودي ولا شتبتك بتاشعة متحيبت متحيبت بأستاتو بحلق مش يمكن قوي لا شتبتك هاساش اللو بتورا معه كيش كتور على شو تخيب لوش القوي المكاهم مش ناكش يومرت عرلاك العايم حداش نهيك بين بشل إسرائيل بين بشل قويم مش عين كان حلا لو نهيك راك بشل إسرائيل لكن مش أنا زي التنى إني أترى إيه بخروش بالرشال من أمير شيء حداش نهيك بين بشل قويم كي إخي بشل نمار شنو نهيك بشل قويم أزا بيت حداش هو رأى التوسفوت ورأى توقاحة شلهم نساء لكعكيعة توقاحة شلهم هقعون شاقة تريه شفاق كايش حمتو على بيت حداش شفاخ كايش حمسوا على بيت حداش ما بتقوم انت وامير شاتروا تيب سليف الدوري هيروشالمي بشير لها التير حداش بحوث لها مخيل وبوسيكا بها شعقات ريه شبعمات حداش نوهيق بين بارت بين بحوث الارت بين بشير السعيد بين بشير قوك بشاتو شده هيروشالمي فهي مصيرة نفسه بشير الدبار ازاي كيبا كيهلوش اللي لا يشمعين بكله مش امتي ايالهم كورح بشير الدبار ازاي فنشاء كريم وشوني فهيو صخيم لحكوت ششحو ذا شي مين اخي احسن تبوا ششحو ذا شي هي كشم يقول ولكن هيو مكينين بالدبار ذا فأعرف على بشلوم عمد بخل توقف شكخ ذو الدين وهي عصب لأخول بكينين شلهم ومن كل الكينين شلهم بشلين اطريوت بشلين كل من الدوالين ومن كما شبشلين نبرات وطرفات ما افرش مش تبع نبرات وطرفات تبع قاب كعر حداش ولحب بكريم وخمين وتخلو يشلام من التوراة אז מה הפרש? בין נבירה לא תאכלו, טרפה לא תאכלו, ובין חדש לא תאכלו. זה אותו דבר. לכן היה עושה גם את הכלים שלהם. הוא אומר, אסור לשמש בכלים שלהם בלי הגעלה. זה הכל. כולם אוכלים טרפות. כולם היו ככה, היה מבזה אותם, מחרף אותם. ולכן מסכן נרדף על צוואר. בכל קהילה לא קיבלו אותו שיהיה רב עליהם. מה יבוא רב שיבלבל להם את המוח כל פעם? יש רבנים בכלים כמו בית חדש, ומשוכחים על בית חדש וגמרנו. אז היו כמה אחרונים גם כן עוד שלמדו עליהם זכות כמו כנסת יחזקאל, רבי יחזקאל קצנבויגן הוא היה עבדים בהמבורג זה היה אחי אמו של שאגת אריה, דודו של שאגת אריה ומה שכותב עליו שאגת אריה, נורא והיום אומר, הדברים שלו, פלפולים שלו התחילו ללמוד אנשים לפסוק הלכות על פי פלפולים לא על פי הגישה הישרה של התורה אלא לומדים פלפולים יתרגלו כדי לחדד בהם תלמידים ותחילו לעשות גם פסקים על פי פלפולים האלה וכל הפלפולים האלה הם כולם שב ושקר והתורה קורעת עליהם, חוגרת צק עליהם כתב איזה דברים נוראים על הדוד שלו אפילו פני זקנים נהדרו ובטל את דבריו כעפרה דערעה הביא את כל דבריו ונחה אותם בשתי ידיים והמסקנה שלו לאסור גם הגאון ומבינה היה מחמיר בזה ועוד כמה גדולים, אבל היו כולם, כמו שאמרתי, הסרידים על שם קורא, יחידת גולן, הגולן. רוב האנשים היו נוהגים להכיר בדבר. גם עכשיו בארצות הברית ישנה הבעיה הזאת. יש אנשים בראש המים, שם לא כל כך בעיה, שיכולים לשמור. הממשלה היא משווקת את התבואות האלה, מסל החקלאות שלהם. ויודעים שהיהודים נזהרים בדבר הזה. יש להם מקב בשפע. אז משארים ישן, משארים ישן גם כן, צבועה ישנה כלומר. והיו משתמשים בישן, חדש לא משתמשים בו עד שיגיע 16 בניסן. יש הפנייה ממשרד החקלאות שהתחשבו עם דרישות חכמי ישראל, ושם מתחשבים בדבר הזה. כשרוסיה התחילה להתמוטט מבחינה כלכלית ולא היה להם דגן, היו צריכים לקנות מארצות הברית. ואז התחילה בעיה יותר קשה, כי ארצות הברית הייתה להתפטר מהתבואה הישנה, הייתה מוכרת אותה לרוסיה, ומשאירה רק תבואה חדשה. תבואה חדשה זה בעיה, כמו שאמרתי. אז לכן התחילה הבעיה יותר רצינית. ובכל זאת, יש עדיין מפנים, יש מקומות מיוחדים, חנויות שכתוב בפירוש תבואה ישנה. ישן, מה זה? תראה שם מה זה ישן, מה זה ישן? מה פירוש ישן? לא, הכוונה שהתבואה היא תבואה ישנה. אז משווקים, יש מאפיות מיוחדות, כשרים ומהדרים. אם אדם רוצה לדחף, מתעניין בדבר, יכול להשיג. אבל אם הוא ילך ככה, יוכל מנבא בידו, מחד עצה בחיות, אז יוכל גם חדש, גם ישן, כן? חדשים גם ישנים, דודי ספנתי לך. אז זה לא בסדר. צריך שידאג, יקפיד. כל אדם שנוסע לחוץ לארץ צריך להיות ער לדברים האלה. לא רק בשביל תבואה חדשה וישנה. הרי יש בהרבה מקומות בחוץ לארץ, ואת הלחם שמים בו שומן מן החי. כלומר שומן חזיר, שמים בתוך הלחם. זה לקנות לחם כשר. אז גם הלחם שם יש בו בעיות, זה לא כל כך פשוט. אדם קונה לחם, צריך לדעת שבו תערובת של שומן חזיר. הם רוצים שיהיו שמנים כמו חזיר. כך רוצים, שמים להם בתוך הלחם, צריך לקנות שומן חזיר. אז צריך באדם שיקנה לחם כשר. ואם לחם כשר, כבר באת לחם כשר. צריך לדעת גם כן, שכמו שאמרנו, מתבואה ישנה. ומי שנכנס מחוץ לארץ צריך שיהיה עד לדברים האלה. גם תבואה שמביאים מחוץ לארץ לכאן, מביאים בקנדה. גם כן תמיד צריך להיות ערים, להיות ונעמות על המשמר. ויש קשר בין הרבנות ובין משרד המסחר והתעשייה, שהם מביאים את התבואה, שלא יביאו רק מתבואה ישנה. אם נכשלים מביאים תבואה חדשה, אז משאירים אותה במחסן עד אחרי 16 בניסן. וזה כמו שאמרנו, זה הלכה. וגם זה יש בה הכולה היית, למשל בדין צדק, בדין צדק של עדה חרדית, הם אשכנזים, והם הולכים אחרי, לא אחרי מרן, שפסק של, וגם הרמב״ם, שפסקו שגם בן של ישראל, בן ושל גויים נוהגים, הם להפך מכירים, ופה עדה חרדית, הם קוראים אותם חרדים, והם מכירים בדבר הזה, אומרים לא, יש פסקים אומרים בשל גויים לא נוהג, אז הם מזלזלים באסורים האלה. לכן אין לסמוך על הלחם שלהם, הלחם שלהם טרף, יותר מאשר הלחם שאר שאר אנשים. אלה שהם אנשים שהם ספרדים, קבלו הוראות מרן, אסור להם לאכול בתבואה חדשה. מה פירוש? בית חדש אומר, בית חדש יאמר, אבל אנחנו קבלנו הוראות מרן, וכך גם דעת התוספות, וכך דעת באמת הרבה אחרונים שהשיגו על בית חדש. אלה הם היו בחוץ לארץ, ושם נהגו כבר לאכול בתבואה חדשה, עבר עבירה בשנה הבאה, נעשית לו כהתר, אז באים גם להתיר לנו, כששהם עד החרדית צריכים לשמוע להם, לא צריכים לשמוע להם בכלל. צריך אדם להיות זהיר, לדעת מאיפה התבואה. כמו שאמרנו, אם לא יעמדו על המשמר, שר עמלו ונבו. לא שווה החותמת שבדין צדק עד החרדית, זה לא שווה כלום. צריך לדעת באמת אם זו תבואה חדשה או ישנה. פעמים קורים מכשולות כאלה, והם מזלזלים בזה. אלא שאנחנו עומדים על המשמר, יש לנו קשר עם שרי המסחר והתעשייה, ומשתדלים שיהיה הכל תבואה ישנה, כדי שלא יהיה בעיות. מה צריכים לנו לעבור על דברי מרן, בשביל שבית חדש אמר ככה? בית חדש אמר, וכולם השיגו עליו. כמו שאמרו התוספות, בפורש בירושלמי, שנוהג גם בשל גויים. אגב, אני רוצה להזהיר, כבר אמרתי עדה חרדית, יש אנשים, לצערנו, יש להם סכסוך, בעל ואישה, יש להם סכסוכים, ורוצים להתגרש. לפעמים זה נסחב, בבית דין הרבני זה נסחב לפעמים יותר ממה שצריך, והם עצה להם בדרך רוצים תקף להתגרש, אז הולכים לבית דין שהעדה חרדית. אני רוצה להזהיר שיהודים ספרדים שהולכים בדין העדה חרדית, ספק גדול אם האישה היא מוטלת בגט שלה. פעמים הרבה היא אשת איש, כי הם לא יודעים את השמות שלנו, פעמים שהשמות הם מסובכים, והם לא בקיאים בשמות שלנו, לא פעם בא לידינו קצין שלהם שהם פסולים דאורייתא, שלא שווים כלום. זה פעמים שהם לא יודעים את השמות שלנו, לא יודעים את הצליל של השמות שלנו, כתבו תופחה, כתבו בטל, תופחה, طبقها يطبقها الاثنين. ايه انت لا يريع تشن كموش استريخ تطبوح بعثا يعز يته لما تكتبتت لش عن ذا الدرخ هيو كما مخيرات كهده باو ليتحتين بعثوا القاس مشاقيت ليهم ايا بسول وصحنا عشوتهم جيت احير حداش الزخين سفرديم لا يأكل يتقريش اما כי הם לא מבינים, הם אשכנזים, והצליל שלהם לא שומעים את הצליל שלנו. הם לא יכולים לספוס את הדבר הזה. ולכן אני מזהיר, לא רק זה אני אומר, כל מקום שבדין אשכנזי, זה צריך לעשות שאלה, חקירה ודרישה, אם הם כתבו את השם כהלכה. פעם היה בדין רחובות, גם כן היה איזה טעות. כן, גם כן, פרנשם לא יותר, כולם יהיו אשכנזים, לא היה ביניהם דיין ספרדי שיגיד בדיוק איך לכתוב את השם, והם טעו וכתבו שם פסול, ועקבנו את הנישואים שלהם, עד שעשינו גט אחר. לכן זה צריך להיות לשים לב. מהפעמים באנו לעשות נישואים קדושים, לערוך חופה וקדושים, והייתה כתובה שנתנו להם בדין צדק של האשכנזים, נתנו להם כתובה של אשכנזים. כתוב שם חרם רבי גרשון, במקום שיש כמה דברים שאנחנו לא כותבים אותם, הם כתוב זקוקים, 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 זקוקים דנור, זה בליל אחר כך עצמאות. זקוקים האלה זה מטבע חמור מאוד, זה הרבה, סכום עצום, סכום עתק. והוא לא יודע, כתוב 100 זקוקים, והוסיף עוד 100 זקוקים, ועליהם הוסיף עוד 200 זקוקים, ועוד זקוקים, 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 זקוקים. ואת כל הדברים האלה לא יודעים אותם ולא שלו, זה שומרים את ה... מה שהיו עושים כתובות בחוץ לארץ. היום צריך לעשות נוסח, כמו שאנחנו יודעים. יש שקלים ויש דולרים. מה אתה רוצה, תעשה. אתה רוצה דולר, תכתוב דולר. אתה רוצה שקלים, תכתוב שקלים. אז מה לכתוב זיקוקים, זיקוקים, והוא לא יודע על מה הוא חותם. הוא לא יודע בכלל מה זה. בא פעם אחד להתגרש, וכתוב שם זיקוקים, ספרדים. אחר כך שקלנו, יצא כמה מאות קילו כסף טהור. כמה מאות קילו. היה צריך למכור את המעיש עליו בשביל לשלם לתקומה שלו. בשביל מה זה צריך להיות? וכתוב שם חרם רבי גרשון. אנחנו לא קבענו חרם רבי גרשון בכלל. ויש שם חומרות, חרם רבי גרשון זה לא סתם. מי שקבע על החרם רבי גרשון, יש דבר חמור ביותר. אם לא האישה מסכימה ברצון טוב, שהיא רוצה, היא רוצה את הגירושין, זה עניין אחר. אבל אם היא לא רוצה את הגירושין, אז הם קופים עליה, לוחצים עליה בית הדין. אז אם כתוב חרם בגרשון, אסור לחלות, אסור ללחוץ. ופקטיע הכל לא חצר. לכן צריך להיות זהירים, לקחת כל אחד כפי מסורת עבודיו. אם הוא ספרדי, ייקח כתובה ספרדית. ולא עוד אלא, כתוב בחדושי הריטב"א, בסוף מסכת כתובות, שקבל מרבותיו, שכתובה שכתוב בה דחזה לישי מדאורייתא, היא כתובה פסולה, לא שווה כלום. כמו שיושב עם אשתו בלי כתובה. והם כותבים דחזה לישי מדאורייתא. אנחנו לא כותבים מדאורייתא, כי אנחנו פסקים כדעת הגאונים. הריף, הרמב״ם והראש, כולם כתבו שהכתובה היא רק מדרבנן, לא מהתורה. וכן אם כתוב חזיר לכם מדאורייתא, זו כתובה פסולה. כך מעיד הריף בשם רבותיו, רבי אהרון הלוי, רבי פנחס הלוי, וכן הם פוסלים את הכתובה הזו, כמו שיושב בלי כתובה. למה אליכם כן יצרח הביא כתובה מעדה חרדית? שמה יביא? לא צריך כל השיות האלה. אולי בשביל שרוצה לחסוך איזה פרוטות, איזה גרושים, כדי ששם אולי לוקחים על פי סכום הכתובה. יאמר סכום פשוט, לא עשה סכום עתק, נכתוב סכום קטן כדי שישלם מסים הרבה. בכל אופן, זה לא דרך שילך להביא כתובה שהיא לא נכונה. כל אחד צריך לדבוק מסורת אבותיו. כי איש ונחלתו ידבקו מטות בני ישראל. אחד שהוא ספרדי, ייקח כתובה ספרדי, שלא כתוב שם מילת דאורייתא. אם כתוב דאורייתא, זו כתובה פסולה. נחזור לעניין שלנו, אחר המסקנה כפי שאמרתי, חדש, עורלה, כלאיים, כולם נוהגים, גם בעיר ישראל, גם בחוץ לארץ, בסור שלהם בין בשל ישראל ובשל גויים, ואין חלוק בדבר הזה. יש עוד איזה חלוקים אחרים שרוצים לכתוב אותם איזה אחרונים, אבל כולם כפי שאמרתי, כולם נדחה קראו להם, והעקר הוא כדברי שהגת הריה שהוא צודק בנקודה הזאת. וגם אדם שהוא נוסע לחוץ לארץ יהיה זהיר מאוד, שומר פי ולשונו, שלא חסב שלא מיוחד דברים שהם אסורים. כל עמל אדם לפיהו, כל מה שאדם נענש על מה ששם בפי שלו דברים שהם לא ראויים. לכן צריך לשים להם בדברים האלה. יש תושבים בחוץ לארץ, יהודים כשרים, ולא יודעים בכלל, חדש, לא חדש, לא יודעים בכלל. לא יודעים. כי לכל העם שכגע צריך לקוע להם את עיניהם, צריך לשים להם חומר האסור. ושם כאן למצוות ההדר. זה שביא כלי שתרה ואכיל איסורה. אז צריך לבכור להם את העיניים שלהם, רק להגיד להם, תדעו, יש מקום פלוני, יש מקום שמותר התרה לבד לכולי עלמא. כשאנחנו ברוך השם הולכים שם, נזהרים, יודעים, יש מקומות שהם שם של התר. אנחנו מזהרים אותם שיקנו לנו רק לחם של התר. לא לאכול לחם של איסור. גם בלחם גם כן שם הבעיות, כמו שאמרנו. כמרן אומר שמיום מחג הפסח עד עצרת נוהגים חומרות האלה שלא להסתפר, שלא לעשות נישואין, והטעם הוא משום פטירת המילה של רבי עקיבא. 24,000 זה מילה של רבי עקיבא, כולם מתו מפסח ועד פרוס עצרת. פרוס עצרת, מה זה פרוס עצרת? פרוס, פרוסה, חצי, חצי חודש. חודש הוא 30 יום, חצו של החודש 15 יום. תנקה 15 יום מ-49 ימים של ימי הספירה, כמה יישארו בידך? 34. במשך 34 ימים נפטרו תלמידה של רבי עקיבא, מפסח ועד יום למדלת בעומר. עד יום למדלת כבר צפו תמוד, לא נשאר מהם עד אחד, בעוונות הרבים. 24,000. זאת אומרת, תלמידה של רבי עקיבא האלה לא תלמידים היום, כולם גדולי תורה. תתאר לך אחר כך מה היו תלמידיו של רבי עקיבא בסוף ימיו. 5 תלמידים מהימין, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסף מחלפתא, ורבי יהודה ורבי אלעזר, בלעזר משמוע. כל אלה 5 תלמידים, כולם גדולי עולם. ועם אותם אולי הם נפטרו אולי בקיצור ימים הראשונים. אילו היו עוד מעריכים ימים, כל אחד מהם היה עוד רבי מאיר בעל הנס, עוד רבי שמעון בר יוחאי, אתם יכולים לתאר מה שהיו. וכולם מתו בקיצור ימים ושנים. במגפה כזאת, נוראה, במשך 34 ימים. תאר לך, 24,000, תחלק אותם ב-34 יום, כל יום 700-800 לוויות של תלמידי חכמים עצומים כאלה. וכל זה למה? בשיש לא נהגו כבוד זה בזה. הטבעי הוא שיש הרבה ביחד, כל שכונה יש 20 תלמידי חכמים, 30 תלמידי חכמים. הטבעי הוא שיש הרבה ביחד, כל שכונה יש 20 תלמידי חכמים, 30 תלמידי חכמים. יש מכרז ערב שכונה, כולם קופצים בראש, כל אחד רוצה להיות. אז כל אחד לא נהיה כבוד, ממילא הוא רוצה שיעדיפו אותו, לא את חברו. אם כן, ממילא לא נהגו כבוד. בלשון המדרש, בסוף פרשת חיי שרה כתוב שהייתה עיניהם צרה זה בזה. לא היו, היו כואב להם, כשעושים כבוד לחבריהם, היה כואב להם, עיניהם צרה בחבריהם. לא כתוב שהיו מבזים את חבריהם, זה לא הגיעו. אבל לא נהגו כבוד זה בזה, זה נורא. ועל זה קדוש ברוך הוא חרא פה בהם, זה חילול השם. כשרואים שיש כמו קנאה ושנאה בין שני תלמידי חכמים, האנשים ההמון מה אומרים? תראה, זה תלמידי חכמים, ככה מתנהגים. על זה כך נעשה חילול השם. הקדוש ברוך הוא אין מקיפים בחילול השם. בכל דבר הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. ערך אפיים אף לרשעים. אבל בעניין חילול השם, כתוב בגמרא בקדושין דף מ', אין מקיפים בחילול השם, כלומר לא עושים בהקפה. תקף עליהם הכל נותנים. וכן, והנה כולם נפטרו בשנה אחת, תוך שנה אחת, במשך 34 ימים. אז שתארו לכם איזה מכה עצומה הייתה. אחרי למדלת העומר, נשאר העולם שמם. אין תלמיד חכם לשאול את השאלה. נגמר. קודם היה עודף של תלמידי חכמים. פתאום, מה נאסף אותם? נגמר, לא נשאר תלמידי חכמים בדור. והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא ושנאה לרבותינו שבדרום, אלו 5 חכמים שהעמידו אותם בזכותו. ועל זה היה דורש רבי עקיבא, בבוקר זרע על זרעיך ולערב התנח ידיך, כי לא תדע איזה ישר הזה או זה, או שניהם כאחד טובים. זה פסוק בקהלת. בבוקר זרע על זרעיך, אומר רבי עקיבא, לימד אדם תורה בילדותו, בבוקר, שעה שעוד נצעיר לימין, ילמד תורה בזקנותו. ואמר, כבר יצאתי איזה חובה, הנה ברוך השם, טרחתי, יש תלמידי חכמים. ולא, ולערב התנח ידיך, בערוב ימיו של האדם, כבר הוא זקן, אף פי כן אתה נח ידיך. תמשיך ללמד תורה לישראל, תמשיך להרביש תורה בישראל. כי לא תדע איזה אפשר, הזה או זה. אולי זה יהיה טוב, אולי זה יהיה יותר טוב. או שניהם כאחד טובים. מה אם שניהם כאחד טובים? אבל הוא אמר את הדרשה הזאת בכאב לב, שידע מה שקרה איתו. הנה תלמידיו, כל 24,000, כמה טרח. להעמיד 24,000 תלמידים, אתם יודעים כמה צריך כוחות, כוחות עצומים. והכל כולו הלך נגוז ועבר, לא נשאר מהם שריד. כמה היה קשה לו הדבר. עד שברוך השם זכינו 5 תלמידי חכמים האלה שבסוף ימיו הם שאירו עניהם של ישראל. אלמלא הם משתכחת עולם מישראל. סתם משנה רבי מאיר. אם אין רבי מאיר, אין משניות. גמרנו. סתם בראיתה רבי שמעון. סתם זוהר הקדוש, חבר רבי שמעון. סתם ספרי רבי נחמיה, רבי אלעזר. כל אחד ואחד חבר איזה דבר. למלא הם, נגמר, אין להם תורה בכלל, חס ושלום. וכן הוא העמיד את עם ישראל בקרן אורה על ידי חמישת תלמידי החכמים האלה. אז מכאן נבין עצם הדבר שהרבצת התורה, אתה לא יודע מה שיהיה אחר כך לבאות. ואנחנו יודעים שהם יעירו עליהם של ישראל. לכן יפה הדרש ויפה קייב, נאה דורש ונאה וקיים. כי לא תדע איזה אפשר, הזה או זה או שניהם כאחד טובים. ובכן זה שאמרנו עכשיו, כיוון שהייתה הגזרה הזאת, התמידה של רבי עקיבא, אז נשאר הדבר לדורות, ימי אבל, ימי צער, בפרט לפי מה שאומר רבנו הארי, ימים אלה הם ימי דין, כמו שכתוב גם במשנה במסכת עדיות, משפט רשעים בגיהנם, מפסח ועד עצרת. כלומר, אף פי שדנים אותם כל השנה, בפסח ועד עצרת מקשים עליהם, יש תגבור את הדינים עליהם, ומענישים אותם ביתר שאת, מעמקים להם שעוד, מעמקים להם גיהנם, מעמקים להם את הדינים, נרדפים עד צוואר, אלה הרשעים. משפט רשעים בגיהנם בפסח ועד עצרת. לכן, כיוון שהימים האלה ימי דינים, צריך להיות זהרים. לא בחינם פגעה בהם מידת הדין, תלמידיו של רבי עקיבא דווקא בימים האלה. לפעמים שמגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. הימים האלה הם ימי דינים, צריך מאוד להיות זהיר בימים האלה. בני אדם לא ילכו יותר מדי, לצרחק יותר מדי במקומות שלא, שאין שם יישוב, אנשים עושים טיולים, ולא שמים לב בימים האלה ימי דין, נכנים חס ושלום, חלילה וחס. יש קטרוג איזה משהו עליו, אז בשמיים תופסים אותו מסכן באותו השעה. וכן הוא נופל מאיזה צוק ונופל ונהרד, או קורא לו חס ושלום תאונות דרכים. צריך אדם שמר עצמו מלכת, מה יש לך כל כך הרבה, מה אתה בהול? יש עוד זמן, תעשה את זה בזמן אחר, לא תעשה את זה בימים האלה. ימים האלה הם ימי דין, אמרו חכמים. אף על פי שמותר, אף על פי שמותר לאדם שיש לו צורך, רוצה לעבור לדירה חדשה. לא צריך לחכות עד שיעבור כל ימי הספירה. זה דבר שהוא חיוני, הוא מוכרח לעזוב את הדירה שלו. הם לא יראו הפסדים. יש אנשים זרים, לא הולכים, לא עוברים דירה חדשה בימים האלה. אבל זה חומרה יתרה. או יש אנשים לא מברכים שיחיינו בימים האלה. גם זה לא צריך להיות. זה לא טוב לעשות כך. דייך מה שעשה לתורה, אל תוסיף עד דברי רבותינו. לכן אם יש לך פרח חדש, תברך שיחיינו, תברך שיחיינו. בכל היותר תעשה זה בשבת. לא רוצה לעשות זה בחוד, תעשה זה בשבת. כי כתבו הפוסקים בפירוש, שאין מנהג כזה שלא לברך שיחיינו. זה לא דומה לימי בין המצרים. ימי בין המצרים, שם אבן כללי על חורבן האומה, משבעה עשה בתמוז, עד תשעה באב, ימי בין המצרים האלה. הם בפורענות, הוקעה העיר ב-17 בתמוז, נכנסו האויבים, הרגו, רצחו באכזריות, ואחר כך חריבו את המקדש. סופו של דבר היה ביום תשעה באב, היה חורבן בית המקדש. פעמיים, גם בית ראשון, גם בית שני. לכן הימים האלה נקשמם עבד כללי לכל האומה, לכן הם מברכים שיחיינו, להגיד שיחיינו, וקיבלנו לזמן הזה. איזה זמן? כמו שכתבו גם בזוהר הקדוש. נתן הקדוש ברוך הוא שני חודשים, לעשיו הרשע, תמוז ואב, נתנו את זה לעשיו הרשע, כי זה הרכו של שטן, אז מה אתה צריך שיחיינו? לכן לא הגיעו לנו ברכים שיחיינו, אבל משאין כן במספרת העומר, מותר לברך שיחיינו, הן על פרי חדש, הן על בגד חדש, אם יש לו צורך לבוש בגד חדש. יותר טוב שילבוש אותו ביום שבת, וברך עליו אחד שיחיינו. ולא צריך לדחות את זה עד לאחר מכן. בפרט בפירות, פירות, יש, לא נשארים הרבה זמן, הרבה פעמים, אתה עיף עינך בו ואיננו, אחרי שבוע, שבועיים לא תמצא אותו, או שיהיה יותר מדי ביוקר. לכן לא צריך לדחות את זה. כתוב בגמר, בירושלמי, סוף מסכת קדושים, עתיד אדם לתת דין וחשבון על מה שראתה עינו ולא אחת. אדם, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הפירות, בשביל מה ברא? בשביל הגויים? ברא אותם בשביל שאתה תהנה מהם, תברך את הקדוש ברוך הוא עליהם. לכן עתיד אדם לתת דין וחשבון אמא שראתה עינו ולא אחת. יש פרי חדש, תברך עליו שיחיינו, תברך את הקדוש ברוך הוא. רבי אלעזר היה חושש שזה, בעזר היה עני מרוד, בעזר מפדת, תלמידו של רבי יוחנן, היה עני מרוד. והיה, בשביל החומר האסור הזה, היה חוסך לו פירוטות, פירוטה לפירוטה, כדי שיקנה פירות חדשים ויברך עליהם. שפעם אחת לכל הפחות יברך עליהם, אחד בורא פרי העץ ושיחיינו, או פרי האדמה ושיחיינו. למה כל זה? מפני שהיה חושש, חס ושלום נתין דין וחשבון. אני בראתי את הדברים האלה, בשביל מה? בשביל שתברך אותי עליהם, למה לא ברכת אותי עליהם? לכן, כמו שאמרתי, פירות שזמנם גם כן לפעמים קצר, צריך מותר לברך עליהם ומצווה לברך עליהם, ולא יתחיל זה עד לאחרי ימי הספירה. לשמוע שירים, כמובן, אם זה אבל, אתה אומר, איך, מה שייך לומר לשמוע שירים? גם כן לפתוח את הרדיו, במקום, כשמשמעים כאלה שיר, או קונצרט, דברים כאלה, אסור לשמוע בימים האלה. אבל לשמוע בטייפ, למשל, לשמוע רק בקשות, שירים שאין בהם תזמורת, אין בהם כאלה שיר, יכולים להקל. אבל אם כאלה שיר, אין להקל. ובכן, תספורת לא מסתפרים בימים האלה, עד יום למדלת העומר. יום למדלת, באותו היום, שכבר נגמרה פטירתם של אותם החכמים. אז לכן, אומרים מקצת היום ככולו, אפילו שהאמת הוא גם יום למדלת. אבל יש לנו כלל תמיד מקצת היום ככולו. כמה פעמים יש בגמרא מקצת היום ככולו. אז לכן, כיוון שקצת היום, אחרי זריחת השמש, בבוקר, כבר נכנס יום למדלת, אז מותר ללכת להסתפר באותו היום, להתגלח באותו היום, זה מותר. יש גם בגמרא במסכת מועד קטן צד זין, שם כתוב, רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, פעם דרש ברבים, שאסור ללמוד דברי תורה ברחוב. למה? כתוב, חמוקי ירחייך כמו חדיים. מה ירח בסתר? אף דברי תורה בסתר. זה לא כבוד של התורה שתעמוד ככה באמצע הרחוב ותדבר דברי תורה. תעשה את זה בסתר, בבית כנסת, בבית המדרש, בשבילנו עדו המקומות האלה, לתורה. מה אתה עושה את זה ברחוב? זה מה שאמר רבידה הנשיא. תלמידו רבי חייה, היה תלמידו המובהק. ואיזה שהוא כל כך היה אוהב תורה, לא יכול להבליג בעצמו, מה? רק בבית המדרש? מה, הרחוב שאר בשביל המובקרים? יצא בשנה לשני בני אחיו בשוק. באמצע השוק, בוא תפס אותם בשוק הבוחרים, ויאללה, תחיל למד אותם תורה, כך כתוב רבי צרפון אומר, רבי עקיבא אומר, באו ויעידו לרבי יהודה הנשיא, תראה, תלמיד שלך, הולך, עושה בדיוק ההפך ממך, הולך, עושה דריך באמצע השוק. אז הוא כעס מאוד על זה. תלמידו יחלוק עליו, אז כשהוא בא להיכנס לבית המדרש, אמר לו, חייה, תראה מי קורא לך בחוץ, איך תראה מה קורא לך בחוץ? הולך בחוץ, אין אף אחד. הבין שהרב כועס עליו, כלומר שלא ייכנס. מספיק, חכימה ברמיזה. הלך ונהג נזיפות בעצמו 30 יום. נזיפה בעצמו, נזיפה של נשיא. מספיק לומר לו איזה רמז, מספיק זה נזיפה. קבע עצמו נזיפה, לא יצא מהבית שלו 30 יום. עשה עצמו כמו נזוף, אפילו ספילה ביחיד, הכל ביחיד. היה מסתער שגרם לו צער לרב. ביום ה-30, שלח לו רבי יהודה הנשיא. שלח שליח, שיבוא. אחרי כמה דקות, הרב נמלח. אמר למה, שיגמור את יום ה-30, אחר כך יבוא. שלח לו שליח אחר, שלא יבוא. הוא הראשון, הספיק להגיע אצל רבי חייא, אמר לו, הרב אמר שתבוא היום לבית המדרש. קם, הוא בא לבית המדרש. אמר לו, למה באת? אמר לו, לכבודו שלח שאני אבוא. אמר, אבל שלחתי לך שליח אחר, שלא תבוא. אמר, זה ראיתי, זה לא ראיתי. אמר, מה אני אעשה? ברצות השם דרכי איש, גם היבב יש לי בטוב, בוא נעשה שונים, יאללה, גם אנו. פעם אחרת אתה עשה כך. אבל למה עשית כך? למה עברת על דבריי? אמר לו פסוק מפורש, חוכמות בחוץ תרונה, ברחבות תתן קולה. אמר לו, אם קרית לא שנית, ואם שנית לא שלשת, ואם שלשת לא פרשו לך. חוכמות בחוץ תרונה, מי שעוסק בתורה בסתר, רק אנחנו מפרשים אותו בגלוי. זה פירוש החון, ברחובות תתן כל הכל, הוא מפרסם אותו, אבל לא פירוש שאתה תלך ללמוד בתורה ברחוב, זה פירוש התורה. טוב, קבל, מה יכול לעשות? לא, ישר. יש במדרש בירושלמי, תוספת שם, כתוב רבינו הקדוש, שבדי הנשיא יהיה לו כאב חזק בשיניים, כואב לו מאוד לשיניים, לא יכול לפתוח את העיניים שלו, הכאבים. והנה, כבא אליהו הנביא, בדמותו של רבי חייא, בא לבקר אותו, בתוך אותם 30 יום. נכנס לבקר אותו. אמר לו, מה, למה כבודו כל כך מסער? מה יש לו? אמר, כואב לי, זה שני, זה יבח שבו, כואב לי, כואב לי. אמר לו, איפה כואב? אמר לו, בוא, אז שני, שם את יד שלו, תקף עבר הכאב, נגמר, הלך, חלף הלך. אז כשבא אחר כך אליו רבי חייא, אומר לו, מה שלום השיניים של כבודו? אמר, מיום ששם כבודו היד שלו על השיניים שלי, חלס, הלכו כל הכאבים. אמר לו, אני לא הייתי. אמר, אליהו הנביא בזמותך בא. כנראה שאתה כל כך צדיק. והיה מעריך אותו מאוד, הוא אומר, כמה גדולים מעשי חיה, כי היה מרביש תורה הרבה בישראל. ידוע מעשי שלו, כתוב שם בגמרא בבא מציעא, דף פ"ד, היה חכם גדול אחד, חביבה, שהיה נגלה אליו תמיד אליהו הנביא. צדיק יסוד העולם. זה לא צחוק שיבוא אליהו הנביא אצל כל אחד. מי, אשרי מי שראה פניו בחלום. והיה תמיד נגלה אליו אליהו. יום אחד אמר לו אליהו הנביא, תעשי לי טובה, אני רוצה פעם אחת להסתכל בצדיקים שנמצאים במצוות הדרכה, נמצאים בעולמות העליונים, לומדים תורה, חדשים, הולכים מישיבה לישיבה, מחי אל חייל, כמו שכתוב בגמרא, תמיד החכמים מלאים מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחייל אל חייל, תראה לי פעם אחת. אמר לו, טוב, אתה יכול לראות, הערב תוכל לראות, אבל תנאי אחד אני מתנה אתך, אל תסתכל בכיסא של בחייה. כי זה מסוכן, אל תסתכל. אין זכות לאדם להסתכל בו, כי הוא מעלתו גדולה מאוד. ואני יודע, זה כיסא של בחייה. אבל תראה, כל הכיסאות, כשהולכים החכמים מקום למקום, משיבה לישיבה, מי משמש אותם? מלאכי השרת. נושאים את הכיסא שלהם. אומר, תוביל אותי לחדר פלונים, חדר מספר זה, ישיבה זאת, ישיבה של, של הרמב״ם, של, 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 של עומר יוחאי. מובילים אותם. אבל כיסא של בחייה, לא צריך שום מלאך, זה כמו מעלית אוטומטית. הוא מביא אותם, לא חייץ על כפתור, וזה הולך לבד, כאלה גם אני. אז תזהר, כיסא כזה, אל תסתכל שם. בסדר. כן, הוא לא יכול להבליג. מה, כיסא מיוחד במינו, רואה, מה זה יסתכל? יצאו שתי ניצצות של אש, סרקו לו את העיניים שלו. עכשיו הוא אומר. בבוקר בא לבית המדרש, מסכן אנשים, עד שעשו לו הכפיים מסעוכה, עד שהביאו אותו לבית המדרש. היה בוכה. שככה קרה לו, נצפו העיניים שלו, כבר לא רואה. עד שבקש מהחכמים שיקחו אותו לקברו של בחייה. קחו אותו לקברו של בחייה, תסבר יעד למעלה, שם יש קבר של בחייה. השתתח שם על קברו, תחנן, בכה. אמר, אני קורא משניות של כבודו, אני קורא בלעיתו של כבודו, כך הייתי. אז באותה שעה, תפיעו עיני ברוך השם, וחזר עוד פעם לאיתנו. מה היו אלה היו? מלאכי השרת עם שמשים שלהם. איזה מדרגה יש להם הצדיקים האלה. וכן זה שאמרנו עכשיו, לכן נוהגים, מנפיום קצת היום ככולו, כפי ההלכה, באמת ההלכה מקצת היום ככולו, כך פסקו כל הפוסקים. לכן לא יבוא ולא יהיה. אבד, שהוא מתאבה על אחד משבעה קרובים, משבעה קרובים שמתאבלים עליהם, שהם אב ואם, בן ובת, אח ואחות, אישה על בעלה, בעל על אשתו, הם שבעה קרובים. אז כשאדם הוא מתאבד, ביום השביעי, מותר לו, הוא יוצא כבר מהשבעה, לא צריך לחכות עד שיגמר כל יום השביעי. יום שביעי מקצתו ככולו, תקף חריז לחת השמש, וכאשר הוא מקצתו ככולו. אז הולך, מותר להתרחץ, כי כל שבעת ימים אסור ברחיצה, אסור להתרחץ במים חמים. כל גופו אסור, לא במים קרים ולא במים חמים. פניו אליו ורגליו מותר במים קרים, בכל השבעה. ביום השביעי כבר יוצא בזה השבעה, מותר להתרחץ אפילו כל גופו, אפילו מים חמים, אפילו סבון, שום דבר. למה כבר יצא מהשבעה? ומתי? לא צריך לחכות עד דל שמיני. באותו היום, אחרי זה לחת השמש, פעילו שחרית, אז אומרים לו, לא יבוא עוד שמשך ורחך לא יעשה פסוקים של נחמה, ואז מותר לו ללכת להתרחץ, או ללבוש גם כן בגדים אחרים, בגדים מכובסים, כי בכל השבעה אסור ללבוש בגדים מכובסים. אסור להחליף את החולצה שלו אפילו. אבל אחרי זה, ביום השביעי, אחרי זה לחת השמש, אחרי שיוצאים מצרוה המנחמים, אז מותר, כמו שכתב גם כרבי יצחק אבן גיאת, אחד מגדולי הראשונים, בספרו מאה שערים, בשם רבנו היי גאון, שהמנהג היה בבגדד, בבבל, אומר, תקף, ביום השביעי היו באים כרובב, אולי הוא לא נוח לו ללכת, יתרחץ, עוד הוא מדוכא בעבר שלו, ולוקחים אותו, מושכים אותו, לוקחים אותו לבית המרחץ, ואומרים לו גם כמה פסוקים של נחמה, ומתרחצים איתו יחד, מלבישים אותו בגדים אחרים, וכן, כל זה בשביל לעודד אותו, כדי שלא צריך להתאבל על המת יותר מדי. מה שקבע רבותינו, הבו זה לא להוסיף עליו, כמו שיש בגמרא. אל תבכו למת, ואל תנודו לו. מה, לא לבכות על מת, אלא אל תבכו יותר מדי, ואל תנודו לו. זאת אומרת, לכן מה שקבעו חכמים, שלושה לבכי, שבעה להספד, 30 לגאות ותספורת. כן, יש לך גבולות, אל תוסיף על מה שאמרו חכמים. שלושה ימים אפשר להבליג קצת לבכות, אז זה שלושה לבכי, שבעה להספד, שלושה ימים זה תוקף העבד, תוקף העבד זה שלושה ימים. כמה חומרות יש בתוך השלושה ימים הראשונים מאשר שאר השבעה. בשלושה ימים הראשונים אסור, אפילו אין לו מה לאכול, אסור לעשות שום מלאכה, לא בצנעה ולא בפרסיה, שום דבר. מה שאכן אחרי שלושה ימים הוא אין לו מה לאכול, מותר לעשות מלאכה בצנעה. ביום שלושה ימים הראשונים אסור בשאלת שלום. אפילו מישהו טעה ואמר לו שלום, לא ידע שהוא אבד, ואמר לו שלום, לא יענה לו שלום. אלא כדי שלא יכעס עליו, יאמר לו שהוא אבד. אחרי שלושה ימים מותר לענות שלום. כי נביא אומר בשלושה ימים הראשונים זה עקרו של העבד, תוקפו של העבד. ואומר ירושלמי שם בפרק אלו מגלחים, מה טעמה? אומר שלושה ימים הראשונים קשה מאוד לנשמה שנפרדת מהגוף, היא שוכנת אותו שנים רבות. אפילו אדם שנפרד משכן שלא כואב לו, נשמה שהייתה בגופו של האדם על חד כמה וכמה, וכל השלושה ימים האלה היא טסה על הגוף שלו, הולך אותו בא מהבית לקבר, מהקבר לבית, אולי ירשו לה בשמיים לחזור עוד פעם אליו. אולי, וכל הזמן היא חופפת עליו. אחרי שלושה ימים משתנה זיו פניו, שלושה ימים אחרי שלושה ימים של עבד, אחרי שנפטר, משתנה זיו פניו, עוזבת אותו והולכת. עקר הצער, תופו של העבד זה שלושה ימים הראשונים. לכן החמירו בו חכמים, לכן שלושה לבכי. אבל שאר הימים, נהוג בהם מה שאמרו חכמים. אסור לכבס בגדיו, אסור לבוס בגדים מכובסים, לכן עשו ברחיצה, כל אותם הדברים שאמרו חכמים. רחוץ פניו וידיו ורגליו בצונן, מותר. בים חמים אסור. ואילו אחרי שבע, כמו שאמרנו, מותר אפילו להתרחץ. האשכנזים נוהגים חומרה יתרה, שלא מתרחצים כל 30 יום. לא ביום ה-70, אלא כל 30 יום. זה חומרה יתרה. אם לא יכול, מוכרח לעשות מקלחת בצונן, לכל הפחות. בימות הקיץ, שזה חם מאוד. לפעמים באים אנשים, גדול כבוד הבריות. אני רוצה אדם בין הבריות. אדם שהוא מזיע, לפעמים שבו ריח לא טוב, ריח לא נעים, יושב עם חבריו, וזה הוא מתבייש מסכן בזה. במקלחת מים קרים, יש מקום להקל, פני גדול כבוד הבריות. בדור שלנו, לא יכולים לסבול ככה אדם שלא יתרחץ 30 יום, לא קרים ולא חמים כל גופו, זה קשה מאוד. אנשים מרגישים ממנו ריח, אז שורדים ממנו, בורחים ממנו, זה לא כבוד. אז כשיש צורך גדול, אפשר להדיר. זה שאמרתי, כל זה מפני שמוסת יום ככלו, אף יום ה-30. שוב, התספורת כל 30 יום. התספורת כולל גם כן שלא לגזות ציפורניים. כל 30 יום שלא לגזות ציפורניים. כמו התספורת. גיהות, שאמרו חכמים, זה לא כל כך נוהג בינינו. גיהות זה בגדים לבנים, כמו חליפה לבנה, והיא מגוהצת, מחבסים אותה יפה, מגעצים אותה יפה. זה פירושו, כל 30 יום אסור. היום לובשים חליפות לבנות, מעטים לובשים אותם, ולגהץ אותם, לחבס אותם, זה לא מצוי. אבל ילבוש בגדים אחרים, כי חובה ללבוש דווקא בגדים לבנים, הכף אסור על לבנים. וכזה שאמרנו, על בגדים לבנים, הכוונה חליפה לבנה. לא על שאר הבגדים, הגופייה, הדברים האלה, זה מותר, זה חליף אותם מה שירצה. זה בגדי זיעה, הם לא מתענג בהם, לכן מותר ללבוש אותם. כן, זה שאמרתי, ביום ה-30 מותר ללכת להסתפר. גם כן משום מוסת יום ככלו. כפי שאמרנו מוסת יום ככלו, בשבעה, אותו דבר ב-30. לכן, אדם שיש נפטר לו אחד מחמישה קרובים, חוץ מאבאים, הולך ומסתפר ביום ה-30. זה כן, מוסת יום ככלו. לא צריך לו גערה ולא שום דבר. באבאים, רבותינו צריכו עוד דבר, צריכו גערה. ולכבוד אבאים, תעשו שידידו כמו כל הקרובים, אב ואם, יש כבוד של אב, כבוד של אם. אז לכן הצליחו רבותינו שיהיה גם גערה. מה זה גערה? שחבריו יגערו ויגידו לו, עד מתי אתה מתנבל? לך כבר תסתפר. לא, מספיק לך. אז הגערה הזאת לא תועיל אם אמרו אותה בתוך 30. צריך להיות מיום 30 ומעלה. ביום 30 עצמו, אם אמרו, מעילה הגערה. ואף על פי כן נוהגים לא להסתפר בו ביום, אלא למחרת. כלומר, יום 31. כך כותב הרב חידה, גם כן שכך מנהג ירושלים, שעל אב ואם לא מסתפרים אלא מיום 31 ומעלה. לא ביום 30 עצמו, אבל כפי שמוסת יום ככלו. אלא אם כן, חל יום 31 ביום שבת, אז כדי שלא להיכנס מנובל ליום שבת, לכבוד של שבת, אז לכן מותר לו להסתפר אפילו לאב ואם, אם גערו בו ביום 30, אז מועילה הגערה וילך להסתפר ביום 30 עצמו. לכבוד שבת, כדי שלא ייכנס לשבת כשהוא מנובל. ושמענו עכשיו, בכל דבר אומרים קצת יום ככלו. יש אמונה מחלוקת, שאם אומרים קצת יום ככלו בלילה, מקצת הלילה ככלו, או דווקא ביום, ההלכה פסק מרן, מקצת היום ככלו רק ביום, ולא מועיד בלילה. יש הרדב"ז, תשובת הרדב"ז, שכותב, שבדברים של מצווה, אומרים קצת יום ככלו גם בלילה, בדברים של מצווה. נפקא מינה, למשל, ליל השבעה, הלוך האבל, עשו בדברי תורה כל שבעה, עשו ללמוד תורה. אלא אם כן בהלכות אבלות, דברים כאלה שהם מצערים את האדם. אבל ללמוד ככה דברים של שמחה, לימוד, לימוד רגיל, אסור. אבל ליל שבעי, אחרי צאת הכוכבים, אומרים קצת יום ככלו בשביל דברים של מצווה, מותר. ככה הרב מתיר, אבל סוף סוף כיוון שמרן לא מסכים לזה, קשה להקל. יותר טוב שילמוד דברים שהם מותרים בהם במעב לו, כגון הלכות אבלות, כיוצא בזה, דברים שלא משמחים, אז יכול לקרות. עכשיו, גם לעניין זה, יש אומרים, קצת יום ככלו, ליל למדלת, יש אומרים, גם בלילה, כך כותב פר חדש. אומר, אפילו אם תמצא לומר שצריכים להחמיר בהלכות אבלות. שם הלכות אבלות זה מדינה, זה ממש, ממש מן הדין. אבל זה רק מנהג, מה שאנחנו נוהגים שלא מספרים 34 ימים. זה לא דין, זה לא כתוב בתלמוד. רק מנהג שנהגו ישראל. אומנם מנהג קדמון, כמו שכותב רבינו הגאון, כותב בזמנו, הוא חי לפני 1,000 שנה. והוא כותב שכבר מדורי דורות נהגו את המנהג הזה. אז לכן המנהג הזה לא דבר ריק הוא. אחינו התימנים לא, כותבים, לא מקיימים רק מה שכתוב בהרמב״ם בדרך כלל. עכשיו באו ברוך השם בארץ ישראל. חייבים לנהוג את המנהג הזה שכתב אותו מרן. אפילו בחוץ לארץ שם נהגו להסתפל לכבוד שבת, להתגליח לכבוד שבת. כך היו נוהגים. לא היו חושבים אפילו במאה הספירה. כך כתבו רבותיהם בספרים שלהם שכירי זיתים ועוד. אבל אף אחד כן באו לארץ ישראל, הם צריכים לנהוג כמנהג ארץ ישראל. לא לשנות, כיוון שמרן כתב את זה. וגם בספר רביד הזהב, שהוא מגדולי רבני תימן, כותב שאחר שבגלות נגלות פסקי מרן לשולחן ערוך, גם אנחנו התימנים חייבים לנהוג כמו דעת מרן לשולחן ערוך. ולכן צריכים לנהוג כדבריו. גם הם צריכים לנהוג במנהג הזה. אף על פי שזה רק מנהג בעלמא. אבל סוף סוף אומר הרב פרי חדש, כיוון שסוף הקרוב זה רק מנהג. אם זה ליל למד דלת, נכנס קצת את הכוכבים, שייך לומר מוסד יום ככלו, סומכים על דברי המנקל באבל, באבלות של שנה כזאת. כלומר, יש אבלות חדשה, חס ושלום, שקרה לו אסון, במשפחה, שנפטר לו אחד מקרוביו, זה נקרא שמו אבלות חדשה. אבל זאת אבלות של שנה, דבר שהיה שן נושן. וכבר בגמרא, בממות מ"ג כתוב, אבלות ישנה קילה מאבלות חדשה, יותר קלה. וכן אומר לך, די לך לומר, לעשות מקצת היום ככלו, ביום לגבי תספורת, אבל לגבי למשל רוצה החתן להתחתן ורוצים להתיר לו בלילה מדלת, אומר אפשר להתיר לו. זה לעשות שערב פרי חדש, וכמה אחרונים מסכימים איתו. יש בספר מעט מים של רבי אברהם כהן סלוניקי ועוד. אבל בכל זאת, יותר טוב לעשות מיום למדלת והלאה. לכן כשהולכים להירשם בנישואין, ברבנות, צריך להציג את עצמו, אני ספרדי. אשכנזים עושים ביום לגל העומר את הנישואין. אבל הספרדים עושים ביום למד ד' העומר והלאה, לא ביום למד ג', מפני שאנחנו קבלנו הוראות מרן. מרן לא התיר, אלא מוקצת היום ככלו, רק בשעת הדהר, כי יש צורך בדבר, אז יכולים לעשות גם בליל למד ד', אחרי יצאת כוכבים, יכולים לעשות גם כן, לסמוך על דעת הפרי חדש, שאומרים מוקצת היום ככלו גם בלילה, אם זה דבר שהוא נחוץ. בפרט, לאדם שלא קיים תפילה ורביעה, שמצד הדין היה מותר לעשות חתונה אפילו במאה ספירה. כי כל העניין הזה משום אבל. והרי אפילו באבל, אבלות חדשה, אבלות על אחד מקרובים, שהדין שלנו האבל אסור בשמחה כל 30 יום. אסור בשמחה. מה זה אסור בשמחה? אסור שילך באיזה חתונה. כמה שם תזמורת, מרקדים, שמחים את החתן. אפילו הוא לא משתף בשמחה, רק עומד מנגד, אבל הוא שמח, אי אפשר שלא ישמח. אסור שישתף בחתונה. אסור שישתף בסעודה של חתן. אפילו שהוא ידידו הקרוב של החתן, לא יהיה לשמה. למה אסור בשמחה כל 30 יום? ובכל זאת, כתבה, אין צורך לומר גם כן שאסור גם כן להתחתן כל 30 יום. אין שמחה גדולה מאשר נישואין של האדם. כמו שכתוב בגמרא במועד קטן ח', אין נושאים נשים במועד, מה טעמה? משום שאין ערבים שמחה בשמחה. התורה אומרת, ושמחת בחגיך. הוא הולך ומתחתן לו באמצע חול המועד, אז עוזב במקום... ושמחת בחגיך עושה ושמחת באשתך. הוא עוזב את השמחה של החג ולך שמח מאשתו. אז לכן, הם מערבים שמחה ושמחה. הביאו רבותינו גם פסוקים מהנביאים גם כן, שכך צריך להיות. שלא מערבים שמחה ושמחה. גם בירושלמי שם, מביא מה שאמר לבן ליעקב אבינו, אחרי שהיא בבוקר ונהי לאה, אז אומר לו, מלא שבוע זאת, ותנה לך גם זאת. אמר לו, תראה, עכשיו, לא יעשה כן במקומנו, נעשה את הסערה לפני הבחירה, עכשיו לקחת את לאה, לקחת, מברוק עליק. אלא תגמור שבעה ימים של המשתה שלה, מלא שבוע זאת, מלא שבוע זאת, שבעת ימי המשתה של זאת, שבוע זאת, שבעת ימים של זאת. תשמח אותה, תגמור את שבעת ימי המשתה, ותן לך גם את החלט, תחל שחופה אחרי שבעה ימים. לא שיחקה עוד שבע שנים, וככה יהיה באמת. מה יעשו יעקב, כן? ותן לו גם את החלט, אחר כך, והוא עבד, הוא יעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות. הוא היה נאמן, אז קיים את הדבר, וידע לבן שיעקב אבינו נאמן, ולא יגזול ממנו יום אחד משבע שנים, אז נתן לו גם כן עוד שבע שנים, אבל אמר לו, תגמור קודם שבעת ימי המשתה של לאה, אחר כך אני אתן לך את רחל. למה? למה לא תקחו מיד? שאין מערבי שמחה ושמחה. שמחה של לאה לחוד, תגמור שמחת שבעת ימי המשתה, תן לך עוד. בשביל לבן לא היה אכפת לו, יש לו שבעת ימי המשתה, שבעת ימי בטיח, מה יש לו? אבל הוא אומר לו ליעקב, אתה צדיק, אתה שומר תורה ומצוות, אתה ודאי לא תעשה חופה בתוך שבעת ימי המשתה, מערבי שמחה ושמחה, אתה לא תעשה שמחה ושמחה. לכן קודם כל תגמור עם השמחה של זאת, אחר כך תן לך גם את זאת. אז זה שאמרנו, אין מערבי שמחה ושמחה. עקב פנים, בתוך 30 יום של העבד, כמו שאמרנו שזה שמחה, לכן אסור לו להתחתן. ועם כל זה, כתבו הפוסקים, במה דברים אמורים, אדם שקיים פירה ורבייה. הוא נסע פעם, ויש לו ברוך השם, בן ובת. פירה ורבייה, פירושו, בן ובת. כמו בעולם, איך היה בריאת העולם? אדם וחווה. אבל משאי כן, אם יש לו 10 בנים, ולא הביא בת, לא קיים פירה ורבייה. חייב לתרוח, להשתדל כמה שיכול, אדם לא בידו, אבל לעשה כל יכולתו. אם יש לו 10 בנים ולא הביא בת, לא קיים פירה ורבייה. יש אנשים טיפשים, בא להם בת, עושים איכה, עושים תשעה באב. טיפשים, מה הפרש בן, בת, מה הפרש בין הדברים האלה? תאמר, לא מתנה גדולה כמו בן, נעשים שיש עוד איך לברית מילה, הוא רוצה לשמוח, רוצה לעשות קייף, רוצה להביא להקה של מזמרים לשמוח. טוב, אבל כל פנים זה אותו דבר, זה מתנה וזו מתנה. כתוב בספר חסידים, אם אדם בא לו כמה בנים, ולא היה לו בת, הוא היה מסתער, יש לו קיים פירה ורבייה. הוא בא לו בת, חייב לברך שיחיינו. בן, מברכים שיחיינו בשעת ברית מילה. בת, תקף כשמסרו אותו, בא לך בת, ברוך אתה השם כמלך העולם שיחיינו כמלך כאן זמן לזה. ואנשים, אין להם שכל, עושים איך. יש לא הולכים לבקר את היולדת. למה בא לו בת? מסתור שכמוך, טיפש, מאיפה הביאה את זה? בבית אביה הביאה את זה? ממך הביאה, מה אתה רוצה? מה לך בלה? זה מי שעושה ככה חוסר דעת, חוסר הגיון, זה אין להם דעת לשום שקל. זה גורם אחר כך מחלוקות בבית, גורם דיכאון בבית, שהיא יורדת עם הצער שלה, עם הסכנות שלה, בסוף הוא לא רוצה לבקר אותה, לא רוצה לראות אותה. זה לא שירמה וטובתם, כל המחה לעולם. מה היא עמון, מה היא מואב, מה היא, למה ככה עושים רוגל? על מה עושים רוגל? זה פשוט, זה חוסר דעת. טוב, כן אמרנו עכשיו, אם קיים פירה ורבייה, דנו יש לו בן ובת, ואחר כך חסר שלום נפטרה אשתו או נתגרשה, ועכשיו הוא רוצה להתחתן. והוא נמצא בתוך 30 יום של העבד, אסור לו להתחתן. קיימת ורבייה, תחכה עוד כמה ימים, ואחר כך תוכל להתחתן אחרי 30 יום. כי, כמו שאמרנו, אסור אבל, אסור בשמחה. מה שאין כן, הוא בחור רווק, לא קיים פירה ורבייה. חשבו להתחתן, והנה קרה להם איזה אסור במשפחה, נפטר אחד משבעה קרובים שלו, או אחד משבעה שבעה קרובים שלה. אם כן, בדחו את החתונה. כן, לכל הפחות. בתוך ימי ה-30 מותר לעשות עוד פעם את החתונה, ולא צריך לשאול אותה אחרי 30. למה? כיוון שלא קיים פירה ורבייה. ויום קודם זה חשוב. זאת אומרת, מה יש? רק 30 יום. לא, החיים לא בידו של האדם גם כן, ולא בזמנו של האדם, לא ברשותו. צריך, אפילו בתוך 30, מה שאמרו רבותינו צריכים לעשות. יש אנשים שנמצאים בשעת, שעושים שידוכים, עושים קניינים, תנאים. אז באותה שעה קובעים את זמן של החופה. צריך לקבוע בהקדם האפשרי. לא לדחות, יש אנשים נותנים 6 חודשים או 8 חודשים. בפרט הדור שלנו הוא דור שיש בו יצר הרע גדול. בפרט יצר הרע של עריות. ואדם הוא חסוך שלום יקשב. כל שיחה מטילה איתה היא בחזקת נדה, היא לא הולכת לטבור, רק יום אחד לפני החופה. זה אתה מדבר, עם נדה אתה מדבר. אתה משחק איתה, אתה עושה עבירות, כל זה הם עבירות. כן, מרורי עבירה, קשים מעבירה. מצווה לעשות יום אחד קודם, כמה שיכולים. אלא מה, זה תלוי, ימצא דירה, לא ימצא דירה, אבל לא תגביל זמן. תאמר, בחתונה, בהקדם האפשרי, מיד כשתמצא דירה, אפילו בזכירות, אפילו כל מיני. אחר כך בסוף, אם רוצה לקנות, השם ירחיב לו ויתן לו ויקנה. אבל בינתיים, אפילו בזכירות, לעשות יום אחד קודם, כמה שיכולים. אדם שכבר יותר מ-20 שנה, לא יחכה. כי שהיום, גם ראשי ישיבות כאלה, לדאבוננו, ראשי ישיבות חסרי דעת. מה הם? יש תלמיד חרוץ, ולומד טוב, בהתמדה וככה, אומרים, מייעצים אותו, אל תתחתן עכשיו, זה יפריע לך בלימודים שלך. זה טעות מרה, טעות נוראה. הדור שלנו, מי יכול לומר, נקיתי, זקיתי לבבי, שלא יערהר בהרורי העבירה. יש, אדם, הכל צעד והכל שעד, רואים איזה בחורות ברחוב, איך שהולכים גם כן בפריצות, כל יוצא בזה. מי יכול לומר, אני צדיק, אני לא מערהר בהרורי העבירה. אחרי 20 שנה כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא מקלל אותו בכל יום. אומר, טפח עצמותיו, שעד עכשיו לא רוצה להתחתן. והוא מקלל אותו, זאת אומרת, זה קבל קהלות של הקדוש ברוך הוא, אם יש איזה אדמור בבסלי, ילך אצלו עד נתיבות, כדי שיקבל ממנו ברכה. והקדוש ברוך הוא ייתן לו כל זולקות, ייתן לו קללה. איזה שוטה בן אדם כזה. צריך לעשות יום אחד קודם, צריך ללכת להתחתן. והוא אומר, לא, אתה חרוץ, צריך טוב, לא תתחתן עכשיו. זה אסור לעשות ככה. מצווה לעודד את התלמידים, תקף כשהגיעו סמוך ל-20, תקף ילכו ויתחתנו. לא לחכות לקללות שחסו שלום שתפח עצמותיו חלילה וחס. כזה שאמרנו, אם לא קיים פירה ורבייה, אפילו בתוך 30 היתרים לא. אבל יש עוד היתרים גם כשמה, בהלכות אבלות. כתוב למשל, אם יש לו ילדים קטנים, נפטרה אשתו, והשאירה לו ילדים קטנים. דרך כלל, אדם שנפטרה אשתו, אסור לו להתחתן עד שעברו 3 רגלים. 3 רגלים צריך לעבור, לא 30 יום. למה? כדי שישכח אהבתה של הראשונה. כי כתוב, בכל רגל אדם שמח עם אשתו ושמחת אתה ובתך. וכדי שישכח את אהבתה ולא יערב אהבה עם אהבה אחרת, ויהיה אחר כך סכסוכים, אחר כך קטרוגים, לכן צריך לחכות 3 רגלים. כל זה במדברים אמורים שקיים פירה ורבייה. אבל לא קיים פירה ורבייה, גם כמתרים לו, אפילו שעדיין לא עברו 3 רגלים. תקן, בהזדמנות הראשונה יכול להתחתן. וכן גם כן, אם השאירה לו ילדים קטנים, והוא בעצמו קשה לו לטפל בהם. אדם צריך ללכת מסכן לעבודה, להביא אותם לביתו. איך יישב יתפוש את הילדים הקטנים, הוא ילך מסכן לעבודה. מה יעשה? אז לכן, מותר לו להתחתן, תראו לו חכמים שצריך, אפילו תוך 3. כל זה בשביל מה? כדי שיוכל גם כן, שהאישה תוכל לטפל בילדים הקטנים שלו. אז למדנו שיש דרכים, אפילו שרבותינו אסרו את האבל בשמחה, ותראו לו כל מיני עניינים. אם יש לו ילדים קטנים ואין מי שיטפל בהם, או שלא קיים פירה ולוויה. עכשיו, בעניינים האלה של ימי הספירה, 34 יום. אם אדם, למשל, לא קיים פירה ולוויה, ויש לו הזדמנות, ברוך השם, נוחה ורוצה להתחתן. אומרים, לא, חכה עד שיש 34 יום. מה, זה, האבלות הזאת יותר חמורה מאבל חדש? הלא אמרנו, אבילות ישנה, קילה יותר מאבילות חדשה. אז למה היא צריכה לשבת לחכות אם הוא לא קיים פירה ולוויה? באמת, כך כותב פירה חדש. כותב, אם לא קיים פירה ולוויה, בחור רווק, מותר שיתחתן בתוך ימי הספירה. מה שכתב מרן שלא נושאים נשים, הכוונה מי שקיים פירה ולוויה. אבל משעקם מי שלא קיים, עדיין בחור רווק, מותר לו שיתחתן בתוך ימי הספירה האלה. והוא מביא ראייה מהלכות אבילות. כך כותב אותם הדברים, כותב הרדב"ז, אבל לפי חדש מוסיף עליו, שכך היה המנהג בירושלים בזמנו, הוא חי לפני 300 שנה, הוא אומר שכך היה המנהג פשוט בירושלים, שמתחתנים, בחורים, מבקים, לא עשו עליהם. אבל אז הם כולם צדיקים, כולם שומרי תורה ומצוות, באמת מקבלים שם שמיים. לפני 200 שנה, עשו חרם רבני ירושלים, שכל יהודי שמלאו לו 20 שנה, ועדיין לא התחתן, אסור לו להישאר בירושלים, נותנים לו אורכה 6 חודשים. אם לא יתחתן תוך 6 חודשים האלה, יגרשו אותו, עשו לו חרם, ויגרשו אותו מירושלים. אסור שישב בירושלים. למה ירושלים עיר הקודש? מה, יישב שם עם מרורי עבירה? היו מגרשים אותו, עושים לו חרם, עושים לו. כן, זה, ההסכמה הזאת כתובה בספר מנהגי ירושלים, תקנות ירושלים. וחתמו על זה כל גדולי רבני ירושלים. עד כדי כך, כולם היו צדיקים, כולם קדושים, כל העדה, כולם קדושים. עד שבא סנחריב בלבל את העולם, באו אלה העליות של ראשי אירופה, אנשים שהם רשעים, רחוקים מהתורה. אבל עקו פנים צריך לדעת שכך זה היה, זה כך היה מצב של ירושלים. לכן לא היו מחכים אפילו יום אחד, אם הוא לא כאפירה ורבייה, היו מתירים לו תוך ימי הספירה. אבל אחר כך כנראה שנשנה המנהג. אומנם כתב את זה גם גאון ישעות יעקב, גם מרבני אשכנזים כתבו את הסברה הזו. אם אין לו מישים שמשנו או לא כאפירה ורבייה, מותר לחתם בימי הספירה. ואף על פי כן, המנהג לא כך. כך מעין בספר פרי האדמה, של הגאון במיוחס בחר שמואל, היה ראשון לציון כאן בירושלים לפני 240 שנה, הוא כותב המנהג פשוט בירושלים, אפילו מישהו בחור רווק, לא כיהיה פירה ורבייה, לא מתחתם עד 34 ימים, עד שיהיה יום למדלת העומר. זה מה שכותב הרב, וגם הרב חידה בספר מחזיק ברכה, חזיק אחריו, גם כן משיך במנהג הזה. אחרי שרבינו שלהם מעידים שהמנהג ככה עליה, נגמר, אין לנו מה לעשות. אז אי אפשר להפר מנהג של ירושלים. אבל צריך לדעת, יש דין ויש מנהג. מעקר הדין היה מותר, רק שזה מנהג. לכן אם יש תורך גדול בדבר, מצרפים את העקר הסברה שזה מצד הדין מותר ומתירים. נגיד למשל, בא אביה של הכלה מחוץ לארץ, בא לעשות את החג, רואה ברוך השם שהבתו היא מצאה קשר עם בחור טוב, אברך טוב, בחור יקר, לומד בתורה, ורוצים לעשות את החתונה. והוא לא יכול לחכות עד לגלע עומר, הוא בא בשביל לעשות פסח. כן, הוא יישב וחכה עד לגלע עומר, כל העסקים שלו כולם סגורים שם, כל העבודה שלו כולה סגורה. רוצה שישתתף בשמחה של ביתו. אדם כמה יש לו שמחה נחת רוח, שברוך השם הוא נמצא בחתונה של בינו או ביתו. והוא רוצה להישאר, לעשות תקף את החופה. מותר לעשות אפילו בראש חודש, יעשו זה בראש חודש, יעשו זה לפני, יעשו אחרי. לא מצליחים אותו שישב וחכה שם עבדים היינו לפרעה במצרים. יישב וחכה עד שיהיה למדל את העומר. לא מצליחים אותו. מצרפים את העקר הדין, שצד הדין זה מותר, ראינו מה, פעם היה מנהג לאסור, פעם היה מנהג להתיר. אז במקום צורך, לא נקשמו מנהג. כל דבר שלא שכיח, נקשמו מנהג. כי לכם, שזה מתירים לעשות את החופה אפילו בימים האלה, כדי שהאיש הזה יוכל להשתתף גם בשמחה של ביתו, ויוכל ללכת עוד פעם לחזור לביתו. יש לו הפסד מרובה. כל העסקים שלו סגורים, הוא לא יכול לחכות כל כך. זה שאנחנו אומרים, יש דין ויש מנהג. ומנהג זה כמה דבר שהוא שכיח, דבר שלא שכיח, לא גזור לבנה. כך כותב גם בספר תעלומות לב של רבי אליהו חזן, הבדית של אלכסנדריה של מצרים, שגם הוא פוסק אותם הדברים, וכמה פעמים עשינו כשיש איזה צורך בדבר, הקלנו בדבר. כך כותב גם רבי רפאל אהרון בשמעון, שהיה הבדים בקהיר מצרים, גם כן הוא כותב אותם הדברים. יש עוד ספרים אחרים שגם כן הקלו בדבר הזה בשעת הדעת. כל שיש איזה צורך בדבר, ומעקר הדין זה מותר, אז בשביל מנהג אומרים מצד ירש הכי אחר לגזור הבנן ומתירים. זה שאמרנו ביום למד דלת. ואם יש תורך, עושים בליל למד דלת, אם יש תורך. כי מעקר הדין אמרנו מוסף יום ככלו גם בלילה בעניינים האלה, שזה רק בלוד ישנה. ואם יש תורך, אפילו שמרן כתב ביום למד דלת בבוקר, ויש תורך גדול בדבר, והמרן לא דבר, כפי שאמרנו בשום הפוסקים, מרן לא דבר באדם בחור רווק. מרד דבר באדם שכבר קיים פירה ולוויה. לכן כשיש תורך מצרפים את זה כדי להתיב ולמדלת בלילה אם יש תורך בדבר. אבל בדרך כלל כשהולכים להירשם לנישואין צריך לדעת מראש שמיום למדלת והלאה אפשר, אפשר לעשות את השמחה. האשכנזים אומנם הם עושים את, את הנישואין שלהם בלג לעומר, למדגים על העומר, אבל יש להם חומרה מצד אחד. לא ממשיכים לעשות, רק ביום למד גימל. אחרי למד גימל, למדלת, למדלת, לא עושים נישואין כלם. חוזרים עוד פעם לאיסורו, עד ראש חודש סיוון. ויש עד חג השבועות. לפי מנהגים, מנהגים שקהילות שונות. אבל אצלנו לא כך. אצלנו ביום למדלת, ואלה, ערב ערב יכולים לעשות חתונות. כשהייתי בתל אביב, שם היה מנהג, רק ביום למד גימל לעומר, בין אשכנזים, בין ספרדים, והיו נמנעים עד עד ערב שבועות, לא היו עושים חתונות. אבל אחר כך שם כשבאתי, זה נגד דעתו של מרן. מרן דעתו יום יום מותר לעשות. למה אתה תרוסה לסוע עליהם? למה אתה תסוע על הספרדים? דברים שלא נהגו אותם. האשכנזים נהגו בלמד גימל. תמשיך, תעשה להם למד גימל. כמה שנהגו כדעת מורם. ואילו הספרדים שחלוש להם למד דלת, וערב ערב תתיר להם. בעלי האולמות, איזה שמחה, איזה צהלה. למה? כל ערב יכולים להרוויח, לעשות ביזנס, להרוויח כספים. אספו מאוד, העיר שושר צהלה ושמחה. כן, ומה שמותר, מותר, למה צריכים להחמיר דבר שאנחנו לא קיבלנו מנהגים כאלה. هي لهم من هجراء بعدها ولموت سمحوت لسعرين وراب هيو عسيم بليل متعي شبات هيو عسيم حتى النود كشبعين دي رخيم النسوين هيو عسيم قام بمتعي شبات كذا فعميم عكبنوا أحرهم ما هم عسيم إخ مخيرين بس كلها بشي مزمنين باقيم كما مئوت أنشيم متى مخيرين بس كلها مخانوت أعلى اسبرا لنو بلي سفك شو عسيم حلول شبات באים בשעה שתיים כל הפועלים שלהם כמעשיהם ואחר כך מעשיהם בשבת מבשלים, אופים, מתגנים עושים הכל עושים הכל בשבת מדברים איתם עם בעלי הרמות לא חס ושלום אנחנו עושים את זה תקף אחרי צאת הכוכבים תקף מתחילים לבשל הכל שכר וחזב עקבנו אחריהם מלאכו פעם ביום שבת הם צריכים ללכת מהלך שעה אחת שלמה תפסנו אותם בקלקנתם ראינו את הפועלים שם מאיפה בצאת? שואל את הפועל אומר, באתי, אני גר בכפר סבא. לא בכפר סבתא? איך באת? איך באת? באתי ברכב. ברכב ביום שבת? מה יעשה? זה העבודה שלי, אני לא יכול אחרת. ואתה עושה ככה, תמיד? כל שבת אני בא. יש חתונות, אז מה אפשר לעשות? מאוד הסתערנו לזה, כאב לבנו. מה, עושים חתונות שבת, עושים... על ידי כך עושים חתנים, שזה משהו חתנים, תמימים, חושב שבאמת הכינו אותם במוצאי שבת. וזה לא, זה כל שקר. אופיים, מבשירים, עושים כל מיני חלולי שבת. למתת מלאכות עושים ביום שבת. אז לכן יצאה גזירה, פקודה לרבני רשמי הנישואים. אין לעשות חתנות במוצאי שבת. תקף מיד, אספו כל הערי עולמות, הם הראו כן תמהו, נהבלו נחפזו. מה אתה עושה לנו? גזרות חדשות? מה אתה עושה לנו? יש סטטוס קוו. עכשיו יזכרו שיש סטטוס קוו. כן. כשמחיילים שבת זה לא סטטוס קוו. אז אמרתי להם, תעשו מה שתרצו. תלכו אצל בגץ, אצל בגד, אצל גהנם, איפה תלכו? אני לא חושב מכם. אני לא פוחד מכם. אנחנו עושים, עכשיו הנישואים זה בידינו, הנישואים בידינו. יש הוראה, גמרנו. זה מה שיש לעשות. תחילו, תיעץ ביניהם, מה לעשות, מה לעשות, תשמעו. אני לא חייב לפייס אתכם. אני אומר לכם, אתם מפירי ברית, אתם מחיילים שבת, ואתם גורבים דעת הבריות, אומרים שאתם עושים מוצאי שבת, זה שקר וחזר. אבל, כדי שיהיה לכם גם כרווח, תדעו שמה שאני מתכונן, זה היה בשנה הראשונה שהייתי שם. אני מתכונן לתת לכם רשות, לעשות נישואין, בכל שנה, לא רק בלמד ג' לעומר, אלא תמשיכו לעשות עד חג השבועות. ערב ערב, כמובן לספרדים, אבל מה אכפת לכם? כסף של ספרדים לא כסף, גם כן לכם בזנת, מה אכפת לכם? ועוד דבר אני אתן לכם, פיצוי על מה שאתם מפסידים, אתן לכם פיצוי, היה נהוג שמה, ב-17 בתמוז, לא עושים שום חתונות. לא ספרדים ולא אשכנזים. אבל זה נגד דעתו של מרן. מרן דעתו שרק מראש חודש אב והלאה, לא עושים חתונות. לפני כן מותר. התרוויח עוד 13 יום, 17 בתמוז, עד בחודש אב. מותר לעשות חתונות, כרגיל. אוהו, זה טוב, טוב, בסדר, בסדר, לא עשו בגז כרגיל. טוב, לא תעשו, לא תעשו, כמובן. וככה ברוך השם זה נמשך, מאותו הזמן זה נמשך כך. ומוצאי שבת הם עושים, אם יש בר מצווה, עושים דבר. האמת היא שזה הדבר, אנחנו היינו ערים עוד יותר מזה. הקלות אוהבות לעשות את התסרוקת שלהם. אצלהם בלי תסרוקת זה לא קלה, זו קלבה. וכי מה היו עושים? היו הולכים בעצמו של יום שבת, פותחים מספרות, פותחים את המספרה. לא רק היא וכל המשפחה, חזת מרעהו וכל סצבאו, כל אחד מביאה קופה, קרובה של החתן, קרובות של החתן, קרובות של הכלה. וכולם עושים תסרוקת, כל אחד עושה תסרוקת. זה לבסוס, זה נחמות, כל אחד נתן דבר, והם הולכים... והיו עושים חלולי שבת למקביר, ממש חלולי שבת, בעצמו של יום השבת. כשמנענו את זה, נגמר, חלס, הוסקת למנתם. אין, לא תסרוקת, אין שום דבר. כמה חלולי שבת היו עושים בשביל הדבר הזה? ברוך השם שמנענו את הדבר הזה. השם יזכנו, שבשבוע תוכחות, תזכה לגבולה שלמה. בחינם הקשה אומר, שאני זוכת את ישראל, ואני נדולה לעשות שנאמר. חזרה חפש, שמה, שכל, יחדים, תורה ויחדים.
תזו למטה.